ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן בביתן הבכה שבכיכר המדינה. הפרק הזה, סיכום משחק הנבחרת, והחלק השני, והמעולה, עם אורי קופר, בשיתוף החברים שלנו מאלצ'ולר שחם. שמעו, רובנו יודעים כל כך הרבה דברים, כמו כמה גולים ערן זהבי רחוק ממוטה לשפיגלר, באיזו שנה איבדנו נקודות נגד יריבה מדרג אחרון, ומתי המשחק הבא שהנבחרת במוקדמות המונדיאל. אבל כשזה נוגע לנו לאחד החסכונות החשובים והקריטיים בחיינו, אנחנו פתאום לא כל כך יודעים מה ואיפה וכמה, נכון? אתם יודעים מה הייתה תוצאה במשחק הנבחרת הראשון שראיתם? אנחנו יודעים שאתם יודעים. אבל מה עם הפנסיה שלכם? את זה אתם פחות יודעים, אה? אני מודה, גם אני לא ידעתי איפה הפנסיה שלי ומה בדיוק הכסף שלי עושה שם כל יום. ועכשיו, חברים, אל תראו בזה גם המלצה. תראו בדברים האלה כקריאת התעוררות לדעתי, בטח בתקופה הנוכחית, חשוב מאוד לדאוג לעניין הזה. לא בעוד חודשיים, לא בעוד שנתיים. היום, אפילו עכשיו, אפילו, הנה, איתי פה מאחורי החלון. אתם, בזמן שאתם מאזינים, אתם בחדר כושר, אתם בנתב"ג כי פתחו את השמיים, אתם כבר על המטוס, ראיתם את אורי, אתם יושבים במרפסת עם תה, פעם הבאה תזמינו אותי. בקיצור, זה בדיוק הזמן להתעורר, לבדוק את הדברים, להצטרף לפנסיה של אלצ'ולר שחם, בהליך פשוט ומהיר מהנייד. אתם יכולים להיכנס לאתר של אלצ'ולר שחם, as-invest.co.il, אתם יכולים לפנות שם בעמוד צור קשר, אתם יכולים להתקשר לכוכבית 5054, שירות הלקוחות שלהם, תקבלו שם מענה על כל השאלות. בפעם הבאה, שתשמעו אותי שואל אתכם, כמה גולים רחוק ערן זהבי מוטה לשפיגלר, ותצעקו שמונה, שמונה גולים, כזה כמה. אולי תוכלו ליצור גם שהפנסיה שלכם באלצ'ולר שחם, ואני מספר לך איתי, שהייתה לנו תחרות של פודקאסט הפודיום, בעמוד הפייסבוק שלנו, שאלנו אתכם מה אתם יודעים, כמה נגמר המשחק הראשון, נבחרת הראשון שהייתם, ותספרו לנו קצת, הבטחנו שהתשובות הטובות יזכו את אנשיהן, מי שיענה, יקבל פרס, חולצות נבחרת חתומות, על ידי כל השחקנים וכדורים, ויש לנו כבר 5 זוכים, ואנחנו אפילו נפרגן להם, ובסוף החלק הזה על הנבחרת, אנחנו נקריא חלקים מה שהם כתבו, אבל כבר פה ניתן להם את הכבוד, הזוכים שנבחרו על ידינו, הם הדר ליבני, גד כהן, בר גמליאל, יוחאי האואר ואביטל סטנגר, אני מקווה שאמרתי את השמות נכון, נפנה בפייסבוק, נסדיר את עניין קבלת הפרסים, אז תודה לכם, תודה על המתנות, תודה לאלצ'ולר שחם, ואני אומר לכם גם שפרק של שחרר את הדוב עם גלדי וילצ'רסקי, יותר נכון עם עידן מור, עלה פרק מצוין, עמוק, מצחיק, יש שם הכל די כרגיל, מת על הדבר הזה, ואני באמת מפציר בכם לחפש את הפיד, לדרג גם את השחרת הדו, גם את הפודיום, וזהו חברים, יאללה, אורי אוזן כבר כאן, לא תאמינו, הבן אדם כאן, כאילו הוא מולי, הוא לפני שעה בערך היה במשחק במולדובה, והוא כאן, והוא גם עשה בדרך איזה 15 קילומטר, נהיה חייבים תחקר אותו על זה, ניר מתחבר בטלפון, איתי, תן בראש! אהלן אורי אוזן.
בוקר נהדר.
אתה צריך עוד הרבה זמן?
לא, אני מוכן, מה זאת אומרת?
עד שניר צדו כבר על הקו, הוא עוד שנייה איתנו, אבל רק ננצל את הדקה שתיים שהוא צריך להתארגן. אני חייב לספר לאנשים על האיש שאתה, חתיכת וטורף. היית אתמול, מתי הטיסה?
יצאנו ישר אחרי המשחק בשדה.
אורי היה במולדובה, אתם בטח יודעים, כי אתם עוקבים וראית את המשחק אולי, וראיתם שהוא היה במולדובה, בקישינב.
היינו בקישינב, אכן.
כן.
מלון מצוין.
כן, זה חשוב.
והמרנו ב2:30 לדעתי, נחתנו 2:30 קצת אחרי, נחתנו בסביבות 5:15.
נחתנו ב5:15 בבוקר, אנחנו מקליטים אגב ב8 בבוקר, כן? אנחנו מקליטים ב8 בבוקר.
קודם כל, הדיוטי פרי ריק, אין, כי אנחנו כמעט טיסה יחידה גם בהלוך, גם בחזור.
דבר קרוב לביקו,
שכחת איך עושים את זה? ומסתבר, אתמול הייתי מיקרופון. ומסתבר שאחרי הטיסה צריך עוד בדיקת קורונה.
אוקיי.
אחרי שאתה נוחת.
נו.
זה עיכב אותי.
איתי שמח.
עיכוב לא מתוכנן.
אוקיי.
ולכן הגעתי הביתה רק ב6:30, ככה משהו.
אוקיי, 6:30 בבוקר הגעת הביתה.
6:20, כן.
ואז יצאת לריצה.
לא, החלפתי בגדים, אבל.
של 15 קילומטר.
כן, קצת יותר.
ילדים, אישה לא ידעו שחזרת.
ילדים, לא.
ישנים עוד.
בירושלים.
בירושלים,
לא, אשתי בבית.
רגע, וריצה...
אשתי עוד ישנה, כן.
ריצה 15-16 קילומטר.
כן, 15.5.
ובאת לפה.
כן.
שמע, אתה מחויב? אז בוא נדבר על זה, אורי.
שמע, אתמול ראיתי אחרי המשחק שחקנים עושים ריצת שחרור.
אוקיי.
ללבד, אור בלוריאן.
אוקיי.
שחקנים שלא שיחקו בשלושת המשחקים.
חבל, שהם לא שיחקו.
אז פרשן שלא שיחק, גם צריך לעשות ריצה.
לגמרי. מה... בוא נתחיל ככה. איך אתה מסכם?
זה, את השבוע, ו- את אתמול.
לא, לא, את אתמול, כי אני אגיד לך למה, זה מרגיש לי כמו שאלה קריטית, כי אתמול גם רוטנשטיינר וגם זה אבי די כזה, כאילו רוטנשטיינר, ב... אתה היית בטח ליד נדב בראיון, אז ראית, רוטנשטיינר זה היה כמו בראיונות שעשה איתי בארץ, זה אומר, שוב, או שהוא באמת מאמין לעצמו והכל נראה לו ממש ממש סבבה, או הרבה יותר בסדר מה שחושבים, זה דבר אחד, וזה אבי, זה הדרישה של הרבה כדורגלנים, שאני לרוב לא, לא כזה מסכים איתה, שכאילו שצריך להתאגד ואחורי וזה, לא, אבל... שוב, זכותו וזכותו של רוטנשטיין.
ראית את ביברס גם אחרי זה.
את ביברס
לא ראית.
את ביברס עוד לא ראית.
אז אני אגיד לך, אתה רואה, קודם כל היינו מלון מולם, וגם פגשנו אותם, הם יוצאים, אתה יודע, לסיור בבוקר, וקצת לעשות תנועה.
כן.
ראו את זה גם בטלוויזיה, הם באו, הם פגשו אותנו שם. גם אני מכיר חלק מהשחקנים, אתה יודע.
כן, גם ראינו שהתלהבו מהנעליים שלך.
נעליים אדומות זה משהו.
הצגה.
בקיצור, אז אתה רואה שהשחקנים מאוד מחוברים למאמן. זה לא משהו שאפשר להסתיר. הם...
מאוד, כן.
הוא הצליח לקנות אותם.
לגמרי.
בקטע טוב, כמובן, לא בקטע שלילי, בקטע טוב, הם מאמינים בו, הם מאמינים ב... כנראה בדרך שלו, הם רואים את ההשקעה שלו, וזה אני יכול להגיד לך שהוא באמת משקיע. אתה יודע, יש אנשים שיהיו חלוקים על כל מיני דברים, יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שהוא טועה. לעניין הזה אני חושב שאין מחלוקת. ואתה ראית שהם באו מאוד טעונים, זה היה משהו שכאילו...
לגמרי.
לא הייתה, לא היה להם תדריך לפני זה, דרך אגב, שלומי בר זה לא היה בטיסה.
אז זהו.
לא הייתה, לא היה תדריך לפני זה.
לא, 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 תקשיב.
זה בא, תקשיב, זה בא...
לגמרי.
אתה רואה גם...
רואים זה אותנטי.
זה ממש אותנטי, ואתה רואה את זה גם בהתנהלות לפני, ואתה יודע, באימון, לפני המשחק, במלון, אתה רואה שיש משהו קצת שינו בנבחרת.
אז בוא רגע, זה
נראה טוב בקטע הזה.
חד משמעית, גם דיברנו פה שיש פה כמה סעיפים של דברים.
ודבר אחרון, מבחינת התוצאות, אם לוקחים שלושת המשחקים האחרונים, עמדנו בציפיות. נכון, היכולת הייתה להרבה מאוד פרקים לא טובה. אבל...
עמדנו אבל בציפייה הכי חשובה.
היי, ניר.
שלום לכם.
מה השלום?
אתה חייב לה, הציפייה, נשארנו עם שלושה בלמים.
כן.
זה התעקשות לטעמי, זה לטעמי
התעקשות לא הסית אותנו.
אז רגע, בוא רגע, הנה ניר לתת פרוטוקול לחודה, אהלן ניר, שלום. יש פה כזה גם עניין של, רגע, אתה מבקר את הנבחרת, אז אתה רגע, אתה לא, אתה רוצה שווילי, אגיד את פולגב, אתה רוצה שווילי ילך הביתה?
מבחינתי הוא יכול להישאר.
אני חושב שאפשר, אפשר פה גם להיות קצת פחות מכלילים ודברים כאלה, אפשר להגיד, יאללה, רוטנשטיינר אחלה, גם ראיתי היום, נראה לי טוחמן כתב על זה, שבהתאחדות מאוד מרוצים מהבחירה שלהם, טוב, סבבה, אבל למה אי אפשר, כאילו, בואו מצד אחד שנייה, בואו מצד אחד.
הרצוג הם היו נורא מרוצים, ואז פתאום מגיע איזה משק אחד שהם פחות, תוצאה פחות ממה שהם ציפו, ואז הם לא מרוצים.
בדיוק, עכשיו.
ההבדל בין המרוצים ללא מרוצים הוא אופסייד של 2 מטר.
עכשיו, עזוב שנייה, בואו רגע לשאל, אתה היית המשחק אורי, המשחק הזה ספציפית, המשחק הזה, מה דעתך?
תשמע, הייתה מחצית ראשונה קשה מאוד. אתה יודע, עניינו את הכדור שם על הרוח, אבל לא חזור, לא הצלחנו לעשות כלום. מול נבחרת באמת מאוד מאוד חלשה, ספגנו במצב נייח.
היה צריך להיות עוד גול.
וכן, פסלו להם גול, אתה יודע מה, עשינו עבירה אחד על השני, השופט שגה שם.
מזל. כרטיס אדום דקה
50. ובשנייה האחרונה לא. זה היה הרגע הקריטי. היו שני רגעים קריטיים, נעשה המשחק הזה, השער של זהבי. מהלך גדול של דור פרץ, דרך אגב, זה גם מהלך...
ממש.
שהספסל תיקן את עצמו, כדור שיחק 6 בהתחלה, ואז הוא מחליף עם נצחול בערך בדקה 30 קצת, ואז הוא היה במקום הזה לדחוף את הכדור, וכמובן, ההרחקה, אתה יודע, שהורידה אותם עוד לאחור.
לא הייתה...
גם בלי ההרחקה הזאת, אין לי ספק שהיינו מנצחים. הם נפלו, הם באמת נבחרת לא טובה. הם מהחלשות שאני שידרתי,
ושידרתי.
ושידרתי, כן. אז כוללת, זה ברמה של ליכטנשטיין, אפילו פחות טובה.
כן.
אבל אני, בסופו של דבר, הנבחרת הייתה רוח טובה, היא ניצחה, קצת צרם לי גם עם החילופים.
בוא רגע, אז רגע.
למה, יש הזדמנות, אוקיי. דרך אגב, שון וייסמן נפצע, נאחל לו ממש צלה בשדה תעופה, אני מקווה שהוא גם לא, מקווה שהוא לא נפגע לטווח ארוך, אבל אנחנו מובילים כבר, המשחק גמור, המשחק היה גמור כבר 3-1. יש לך 2 ילדים על הספסל, תן להם שחק, אם לא עכשיו, אם מתי, מול נבחרת כזאת, תן להם את ההופעת בכורה, אלה דברים, אתה יודע, אלה דברים שצריך לעשות.
וגם בלוריאן בלם, אתה מבין, זה לא שהוא לא מתאים.
בדיוק, אתה יודע, והוא הוציא כבר 2 בלמים, אבל לא היה בלוריאן, יש לי אלה בדה, שאתה יודע, זה העתיד של הנבחרת, תן לו לטעום כמה דקות, הוא היה גם עושה את ה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שוב, השיקולים שלו אחרים, הוא רוצה ללכת עם החבר'ה החזקים שלו.
עם הקור.
כן, ו... יש לי תחושה גם בבטן, שככל שיבקרו אותו יותר, הוא יישאר עם... אין סיכוי
שזה... אז אולי זה אשמתנו.
לא, זה לא דבר משמע.
ניר הזה.
אתה יודע מה, זה גם לא עניין של אמונה אפילו, אתה רואה אותו, אני אומר לך, המשחק הרי, זה זעק לשמיים אתמול, תוציא בלם, תוציא.
אתה רואה בפריים, אתה רואה בפריים,
הם עומדים שם, ישראלים לבד. בודדים, עכשיו לא רק זה, בגלל שעמדנו ככה ושלושה לרוחב, הם עוד הצליחו לצאת למעברים בעשרה שחקנים, כי לא היה עוד אחד באמצע, אם היה עוד שחקן באמצע, הם לא היו עוברים את ה-20 מטר.
כמעט שלחו משלחת חילוץ להביא אותה, מי זה חיליק, מי זה ישראלי מחול?
תראה, אני עוד פעם, זה יפה שאתה הולך, יש לך דרך, אבל חייב פלן בי, אתה יודע מה, וזה הזדמנות קלאסית לתרגל, הדנים שיחקו נגדנו, עברו במה, אתה יודע, בתוך כדי המחצה שנייה משחק מצ, אין תיאוריה תיאורטית
שנחזור, גם הסקוטים החליפו באמצע,
עוד אלף, הם סיבות אחרות, הם כלא הלך להם, הדנים, אתה יודע, המשחק היה מת, שינה לשלושה בלמים, הכניס איזה גם אחר כך איזה ילד, אתה יודע, אז אני לא, חבל שאנחנו עושים הזדמנות.
אז בוא רגע לרוקד, גם ניר, גם לפחות אני, גם אתמול, הסיפור פה הוא לא עכשיו רוטנשטיינר, לפחות בעיניי, סליחה, כן, הוא לא מאמן טוב או לא, צריך להישאר או ללכת או לא. מבקשים עניינית, דורשים, רוצים, חושקים, לא יודע, בואו קצת לשנה לפעמים. אתמול, תקשיב, אתה משחק נגד מולדובה, שהיא אמרנו, מה, בין החמש הכי, נכון, הכי גרועות, לא ניצחה, ראיתי 17-18 משחקים, אבל לא משנה, הרבה משחקים נקרא לזה.
לאחרון היה מול ליכטנשטיין.
כן, זגה יקר סיפר אתמול בתחקיר, 6 גולים ב-22 משחקים, מלא מלא דברים, סבבה, איכשהו גם אתה נקלע לפיגור, ששוב רק נגיד, שכאילו השיטה הזאת אמורה לחפר על דברים אחרים, בפועל יש עכשיו 3 בלמים שעושים טעויות אישיות מטורפות במקום 2, זה מצער לומר, אבל טיבי זה היה אתמול, אוקיי, אבל בוא נגיד שהיה גם בשני המשחקים הקודמים, היה חתם, היה טיבי בגול הראשון, היה, ואז תקשיב, אז סבבה, אתה איכשהו באמת משווה דקה 45, שאני דווקא, לא דווקא, אני חושב שזה, בוא נגיד שאם אין את הגול הזה, אז אורי, אני לא אומר,
קשה לרדת למחצית ככה.
רוב הסיכויים שהנבחרת הייתה לצאת גם בפיגור וזה, ובלדוב עובד חלשה, אבל היה מין כזה וייב על הפנים, שאתה לא יודע איך מחצית של פיגור עושה. אוקיי, ואז יש את ההרחקה הזאת. עכשיו, מולדובה, שאחת הנבחרות החלשות באירופה, ושחקת, לא רק עם עשרה שחקנים, אלא גם בלי חלוץ, כאילו, בלי אף אחד בהתקפה. ואתה עדיין נשאר עם 3 בלמים. ואז אתה עושה חילופים, ואתה שם את דור סולומון בצד.
ודור פרץ אוקיי? בלם.
ואז שאתה, בדיוק, שאתה מכניס, ואז אתה מכניס את אבו פאני, אז אתה זיז דור פרץ בלם, זאת אומרת...
ודולב מגן ימני.
כאילו, כל הסיפור הרי בכדורגל, ותקד אותי ואני זה, אתה מאמן, זה לתת לכמה שתר שחקנים, לשחק בנקודות הכי טובות שלהם. פה זה לא קורה באופן מובהק. אוקיי, סיפרת על דור והחילוף וזה, אבל בוא נגיד שלא בטוח שהסיסטמה הזאת טובה לדאבור, אנחנו די רואים את זה. מנור, גם כשהוא קשר, סיפרת, גם הוא סיפר, זה לא המקום האידיאלי בשבילו. אז אני לפחות, לדעתי גם ניר, אני מכניס אותו לתניר, והרבה, בוא נקרא, מתלוננים אחרים משני המשחקים האחרונים, מתלוננים יותר על מערך ועל מין גישה כללית כזאת בשני המשחקים, ואנחנו דווקא באים, נראה לי איך שהכי הנבחרת רצתה שנבוא, כאילו התחנכנו. המון אוהדים התחנכו גם, לא מעניין אותנו רק תוצאה. אנחנו כן רוצים לראות משהו. ניר, אליך.
מה, אחרי שמנצחים 4-1, זה כאילו מצחיק להגיד, רגע, אבל מה קרה בדרך, לא אהבנו את הדרך כמו שרצה.
כן, אנחנו פתאום נבחרת הדירה כזאת שעושים על 4-1.
לא, זה לא זה, פשוט ניצחת, אין איך להתחמק מזה, ניצחת 10 מולדווים. עכשיו, הפעם הבאה שאתה צריך נגיד 10 מולדווים, היא לא תהיה בקרוב.
לא.
מה שכן יקרה בקרוב, בוודאות, זה שהנבחרת תשחק מול יריבות, במשחקים שאיך שהם התפתחו, יחייבו אותנו לשחק אחרת, לשנות משהו. כי הרי להיות בפיגור 1-0 או ב-1-1 במחצית, אפשר גם מול קבוצות שהן לא מולדובה. זה יכול לקרות מול אוסטריה, זה יכול לקרות מול סקוטלנד, זה בטח יכול לקרות מול דנמרק, זה אפילו יכול לקרות מול יאי פארו, שהם יותר טובים ממולדובה. מה שאנחנו נהיה חייבים בסיטואציות כאלה, זה לשנות משהו. ואתמול, אני מתחילה המחצית השנייה, אתה יודע, אנשים בטוען, אנשים שהייתה תמימות דעים של, אוקיי, פה זה הגבול, פה כבר אנחנו נראה איזשהו שינוי. נראה אותו מוציא איזשהו בלם, מכניס קשר, חזיזה, לא משנה מה. וזה לא קרה. ואני חושב שבאמת, מול זה הרגיש, כאילו הצ'אנס היחידה שנבחרת לסיים את המשחק הזה עם שני בלמים, זה אם טאה יקבל אדום. וזה לא קרה, אז נשארנו עם 3 בלמים. אם ניקולסקו, אם הוא לא מקבל אדום, כמו שאמרת, כנראה מנצחים, אבל אני מסרב, מי שעשה את השינוי המשמעותי בנבחרת, זה ניקולסקו, לא רוטנשטיינר. אני מסרב לראות, לחשוב שהמשחק הזה היה נגמר ב-4-1, בלי שזה היה נגד 10 שחקנים, ואני חושב שבתור נבחרת, ודיברנו על זה אחרי המשחק מול סקוטלנד, בתור נבחרת שהיא בבסיסה לא טובה, ומכיוון שהיא לא טובה, יש סיכוי מאוד סביר שמשהו בכוונה המקורית שלה לא יתממש ולא יסתדר. והיא תהיה חייבת לשנות משהו תוך כדי תנועה, כי היא פחות טובה, מה לעשות? את זה אין לנו. ואנחנו נמצאים במאמן שעד עכשיו בשלושה משחקים לא הוכיח איזושהי יכולת מינימלית או מוכנות לאיזשהו שינוי. והשינויים שלו הם כאלה שהם נועדו לקדש את השיטה. זאת אומרת, אנחנו עד כדי כך שדור פרץ יהיה בלם, עד כדי כך שמנור סולומון יהיה בעמדה שסן מנחם היה בקודם, עד כדי כך שהמקום של חזיזה זה או בכנף שמאל או בכנף ימין. זאת אומרת, אין שום דבר שמוכן בנבחרת הזאת כדי לשנות. יכול להיות שאין למה לשנות. יכול להיות שברגע שצריכים לעבור ל-442, אז זה משהו שלא קיים אפילו. לי זה נראה לא רציני, ואני גם לא אהבתי את הריצה של ביברס לרוטנשטיינר, זה חוכמה מאוד קטנה לרוץ אליו ב-4-1 מול 10 שחקנים של מולדובה. כאילו גם מה פה הצהרת האמון? כאילו, חבר'ה, הוא יודע הכי טוב, אנחנו רוצים לשחק כל החיים שלנו עם שלושה בלמים, זה מה שאתם אומרים, אז אין בעיה. אם זה מה שאתם אומרים, שמה שהם רוצים זה מאמן שכל הזמן שחק איתם עם שלושה בלמים, אז סבבה, אבל אם זה ייפול, אז שיבינו אותנו.
כן, אבל זה לא מה שהוא אמר לדעתי.
לא, הוא מדבר על הרצה.
רוטנשטיינר נותן, אני גם, אני יודע על מה אני מדבר. רוטנשטיינר החדיר בשחקנים איזושהי תחושה לדעתי, שזה כולם נגדם. אנחנו, זה תחושתי.
רוטנשטיינר היה צריך להחדיר בנתחו את זה?
לא, לא בנתחו, לא, 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 חלילה, השחקנים דרך אגב, לא. כאילו כשיוצאים...
רגע,
אני אסביר לך. כאילו בתחושה שתוקפים את רוטנשטיינר, בעצם תוקפים את השחקנים שהם בעדו. ולכן הוא רץ אליו, כדי להראות שכולנו ביחד, השחקנים והמאמן, אתה יודע, לאו דווקא כהתרסה, אלא יותר אנחנו ביחד, לא משנה מה יגידו עלינו מסביב.
תגובת נרצה.
זה 30 שנה, התמה הזאת בנבחרת, של כולם נגדנו. העיתונאים, האוהדים, זה לא חדש לרוטנשטיינר, זה לא המציא פה שום דבר, כן? היו פה מאמנים יותר מבוקרים מרוטנשטיינר, בזמנים שבהם הנבחרת עניינה יותר את הקהל, ממה שמעניינת היום. ככה שאין פה איזה גלי גדול שרוטנשטיינר המציא, של חברים, זה אנחנו נגד כולם. כי קודם כל זה גם היה, ועד עכשיו בכל המאבקים האלה שאנחנו נגד כולם, ברובם הם הפסידו. ברובם כולם ניצחו, ולא הם. אז אתה יודע, אני חושב שאפשר לוותר על המניירות האלה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, בתמונה הרחבה שירוץ למי שבא לו, זה לא מעניין אותי, זכותו לאהוב אותו, זכותו להיות מחובר אליו, זכותו להרגיש אחרי גול, זה מה שהוא רוצה לעשות, בין אם זה תודות על הבעת האמון האישית שלו בו, בניגוד לדעה המקובלת, בין אם זה, לא יודע מה, כמו שאמרת, איזושהי הבעת אמון קבוצתית ועקרונית, עדיין זה קצת מצחיק לראות אותם שרצים אליו בזה. אחרי, היכול היה לרוץ אליו גם במחצית השנייה מול סקוטלנד, שבה ישראל אחרי שהוביל 1-0, בנס גירדה נקודה, במחצית שבה כל שינוי שרוטנשטיינר עשה, לא שינה כלום בנבחרת.
אני רוצה גם להפריד אורי שוב, וזה הסיפור פה של המשחק הזה, כאילו, בזה אנחנו מתעסקים. יש, נגע ניר במה מאמנים אחרים ומאמנים קודמים, רוטנשטיינר דעתי הוא המבוקר הענייני ביותר שאני זוכר. זאת אומרת, מי שמדבר עליו, מדבר עכשיו על אוהדים, ובכלל לא מדבר עכשיו על פרשן מסוים, פתאום מישהו יגיד לי, פרשן הזה, בסדר, יכול להיות שיש פרשן אחד או שניים, או לא יודע מה, יש אנשים פה עם אינטרסים, יש אולי אנשים שהם בטלוויזיה, והם מקורבים למאמן שלא קיבל את התפקיד, או רוצה את התפקיד, אני אפילו לא אומר שמות, כי אין לי מושג פה מי אינטרס ומי לא. אני מדבר פה על כללי. אוקיי, אתה רואה, כן, את מה שהעם חושב, אני אקרא לזה ככה. יש פה משהו דווקא מאוד בוגר וענייני. אנשים רוצים, נגיד, מאמן שמסוגל לחשוב באמצע, אנשים התבאסו, לא מתקו נגד סקוטלנד, אנשים התבאסו מאיך שזה היה. אנשים לא התבאסו מ-4-1 על מולדובה, הם התבאסו מאיך שזה היה, ולדעתי, זה דווקא מעודד. יש פה ביקורות ענייניות מאוד. אני לא שמעתי הרבה אנשים אומרים, רוטנשטיינר הביתה, למה? הביתה, הביתה. לא, הרבה אנשים לא קוראים לו ללכת הביתה, אוקיי? ופשוט רוצים שיהיה ניהול משחק קצת יותר אקטיבי, ושייתן לנו יותר יתרונות, ולא רק... שמע, אני אומר לך, סקוטלנד, אתה היית שנינו היינו, אורי.
כן.
זה ממש אשכרה, משחק שככה נזל ממך. עזוב איך הוא נגמר. יכולת לנצח ככה, אגב, אם נגיד זהבי הכובש את אחד הגולים שם, או לא יודע מה, ועדיין, וזה היה משהו אחר, יכולת גם אולי לנסות יותר ואז להפסיד, ואז כאילו הקהל היה נבחן, הנה, שמע, אנשים נתפסו עכשיו לקטע הזה, די בצדק דעתי, לקטע של השיטה, בגלל, אגב, ניר אמר, אולי עושה בכוונה, או אתה, אני לא יודע, ניר אמר, אני לא אומר עושה בכוונה, שים לב שאחרי דנמרק, כששאלתי אותו,
לא, אני לא אמרתי שהוא עושה בכוונה.
לא, לא, אורי אמר, נראה לי, אולי שהוא קצת מתעקש ככל שאומרי, או משהו כזה.
כן.
אחרי דנמרק, כששאלתי אותו על המערך, הוא לא בא ואמר, לדעתי המערך טוב, הוא לא בא ואמר, המערך הזה גם נותן לנו המון, הוא לא בא ואמר, תשמע, בישראל זה מה שצריך. לא, הוא אמר, אתה שואל אותי על מערך המשחק הזה טוב נגד דנמרק? ושם זה נראה קצת ההבדלים, ואגב, אף אחד, לא ראיתי אף אחד אמיתי יענו, שבא ואומר, איך הפסדנו לדנמרק. בגלל זה צריך לשים את המשחק הזה בצד. אחרי אתמול עוד יותר. זאת נבחרת אדירה, דנמרק.
אדירה.
מדברים פה על מה שקרה נגד סקוטלנד.
זה אמרנו בזמן אמת.
נכון, מדברים פה על מה שקרה נגד סקוטלנד.
לא רק סקוטלנד, רגע, תראה, תראה, לא רק סקוטלנד.
אז
אתה נבחרת נחותה, אתה צריך להשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותך. וניר,
אתה אמרת את זה גם
מהרצוג. וניר אמר בצדק, דרך הרצוג מדי פעם שינה.
נכון.
ניר אמר בצדק מוחלט. מה שעוד יותר צורם, זה שהוא לוקח שחקנים, וכאילו הוא מסובב אותם, בגלל המערך הזה, הוא מתחיל להזיז אותם לתפקידים שהם בכלל לא חלמו שהם יהיו בהם. תגיד לי, יכול להיות שאני אשחק עם מנור סולומון ודולב חזיז שני מגנים?
ועכשיו אני חוזר לזה, אז בוא רגע...
אתה יודע, זה היה ממש, כאילו, אתה כופה את השיטה על השחקנים, עכשיו זה אמור להיות הפוך.
זה כמו הפאזלים האלה של הצורות, של החלקים שמכניסים משולשים, מרובעים ועיגולים. אז עכשיו...
איזה אבא.
לא, עוד לא בשלב הזה. לא תמיד יש שלושה משולשים. אבל מבחינתו של רוטנשטיינר, תמיד יש שלושה משולשים. בלוח שלו תמיד יש שלושה משולשים. אז גם אם מחליפים משולש בעיגול, אז את העיגול מנסה לדחוף למשולש. כאילו זה... חייבים להיות מסודרים שם. כאילו המטרה של נבחרת היא לא לנצח. המערך הוא לא אמצעי, המערך הוא המטרה הסופית.
כן, כמה נגמר 5-3-2?
תחשוב כמה שחקנים, ניר, תחשוב כמה שחקנים לא שחקו בתפקיד שלהם מהטובים שלנו.
כאילו שזה יסודות של עניין, אבל זה מבחינתי מאוד מתחבר לאיזשהו קיבעון, ועכשיו אתה יודע, אפשר גם לפרש את זה לחיוב, זאת אומרת, יש לו את העקרונות שלו, יש לו פחות או יותר את הרכב שלו עם שינויים מינימליים. עכשיו, אני לא מבין איך בשלושה משחקים בתוך פחות משבוע, נבחרת פותחת עם 8 בתוך 11 שחקנים בשלושת המשחקים. לא היה קורה שום מסון גדול עם אתמול, למשחק מול בולדובה, כמו שאתה אומר, ריבה שהיא פחות זה. נבחרת המשנה איזה משהו, ועולה עם חזיזה במקום אחד מהבלמים, עולה עם לוי במקום נתחו, עולה עושה איזשהו שינוי כדי באמת לפזר את זה על יותר אנשים. אחרי זה גם מתלונים על העייפות, יש עייפות. הבריבור לפני המשחק, דור פרץ נראה עייף. בטח שהוא נראה עייף. ועכשיו, ברגע שאתה כבר מכניס, אוקיי, הגעת למסקנה שאתה רוצה להכניס את אבו פני, שהוא הוציא, סליחה, את מי הוא הוציא שם? הוא הוציא את...
איתן טיבי?
תא וחיסט... את, לא.
גם את תא וגם טיבי.
אבו פני על טיבי, אבו פני על תא, כן.
אבו פני על תא. אז אתה מכניס את דור פרץ לאמצע, להיות בלם. למה שלא תכניס שחקן התקפי מול 10 שחקנים של מולדובה? אתה רוצה כבר להוציא את תא, תוציא את תא, תכניס את חזיזה.
הכל מתחבר ל... מה המטרה? אוקיי, הרי לעלות זאת סבבה, הוא אולי איך שהוא חושב, אגב, הבית הזה גם כן מסתדר הזוי, אז אתה כאילו תמיד יכול לחשוב שמקום ש... עזוב שגם אם תהיה מקום שני, זה רק שלוש משתי... בסדר, אני אומר, אבל גם אם תהיה מקום שני, זה...
אתה לא תהיה מקום שני, תתקדם.
השנייה. גם אם תהיה מקום שני, הפלייאוף הזה הפעם זה 3-12, משהו כזה, כן, זה לא 4-8 נגיד. אוקיי, אז בואו, 25% במקום 50, שגם ב-50, אתה יודע, זה לא היה זה, ואתה צודק, אורי.
אתה לא תהיה מקום שני.
כנראה שלא נהיה מקום שני.
מקום שלישי זה הישג יפה מאוד.
בדיוק, אז בהנחה שזה הדבר הזה, האם אנחנו לא צריכים קצת, אתה יודע, מה פה המטרה? אם אתה אומר, הוא נשאר עם החברה ותיקים, סבבה, אני האחרון שקורא להצעיר, זה סתם סיסמה, שנייה, סתם סיסמה.
באמת בזה אין בעיה.
לא, זה סתם סיסמה.
זה אבי צריך להיות בנבחרת,
הכל בסדר. גם, אגב, אין לי בעיה גם עם נתחו שהוא יהיה בנבחרת, אני כן חושב שיש משחקים מסוימים, שמע, כל פעם שנטע לוי נכנס, זה נראה הרבה יותר טוב,
לא יכול להיות שנטע לוי לא פותח,
אז צריך לעשות איזה משהו.
אני חושב שהמשחקים האלה הוכיחו מה שאמרנו לפני,
אז הנה, אורי,
לא יכול להיות ששני השחקנים הכי טובים בליגה, וגם בהפרש מאוד גדול,
נטע לוי ודור פרץ, הוא אומר שהליגה במקום הכבודה המקומה,
יותר שחקנים מהליגה שלנו מהליגיונרים, אז לא יכול להיות שנטע ודור פרץ, לא משחקים אחד ליד השני, כל משחק, זה לא יכול להיות.
אני הולך אפילו אחורה.
נטע הכי מקופח בנבחרת, תקשיב, הוא הכי מקופח מהרגע הראשון.
אני הולך אפילו אחורה, כאילו אחורה הצידה, לא יודע לאן, מה נגיד אתמול משחק מול בולדובה, שכנראה הפך בגלל כל מה שקרה נגד סקוטלנד, כמאסט ווין, כאילו למרות שזה היה מאסט ווין עוד כנראה לפני המשחק, אבל מה המטרה שלו, כאילו כי אם הוא נשאר עכשיו עם אותה שיטה, ששני אמרנו כאילו כדי לשמר איזה עיקרון מסוים, אנחנו די רואים בשלושה משחקים, אפשר כן להגיד משהו, שהשיטה הזאת לא נותנת את היתרון הרצוי לנבחרת ישראל. הרי היתרון הרצוי בשיטה הזאת, אמרנו, אתה אמרת אורי, זה דסה, זה טואטה, זה כאילו מגנים שעולים כל הזמן, מצטרפים למשחק התקפה, וההגנה שתתחזק כדי לחפר על זה שההגנה שלנו לא מספיק חזקה. עובדתית, ספקת נגד מולדובה, ספקת שניים נגד דנמרק, אחד נגד סקוטלנד, ספקת בכל המשחקים.
בטורניר הקודם, 9-10.
נכון, ספקת, זאת אומרת, אתה סופק בכל המשחקים, וההתקפה שלך, אני מתנצל גם אחרי 4 שערים מול מולדובה, אפשר להגיד שההתקפה הישראלית לוקה בחסר. מה לעשות? עדיין, היא לוקה בחסר. ובוא עוד נוסיף לאתמול, בעיניי, ואני אי אפשר לחשוד בי שהנבחרת, אני לא, בוא נגיד, אוהב את הנבחרת, אוהד את הנבחרת, הכל, אני מודה, אני מאוד אוהד, אני גם אוהב מאוד את דור השחקנים הזה, את הסגל הזה ואת הכל. זה היה פאקינג משחק נסיבתי. היה 1-1 בדקה מטורפת, היה צריך להיות 2-0 קודם כל מולדובה. היה 1-1, הרד זהבי דקה 45, אוקיי, שכבר אמרנו מה זה עשה. ואז היה את ההרחקה, תודה לטאו, תודה למי שאתם רוצים להגיד, גם לשופט, גם ניקולסקו. כן, ניקולסקו, קו, נכון, זה עם יו, אני עכשיו רואה, ניקולסקו. כותבים זה מאוד מוזר, אגב, את השם הזה. ראית? ואז, בוא נהיה אמיתים, הגול השלישי והרביעי, עזוב שהגול השני היה יפה, אבל נוצר עכשיו טעות שוער, או לא יודע מה שהיה שם, אבל הגול השלישי והרביעי זה...
בסדר, יכלת גם להפקיע.
מחוזות ההזיה. לא, המשחק נסיבתי.
הנבחרת התרסקה, המולדובים...
לא, לא, נגמרו לגמרי.
נגמרו לגמרי.
עכשיו, אם אתה מסכם פה סך לקודות, אתה אומר, אורי, 4, זה בסדר, אני חושב שהיה אפשר לדרוש 6 בכיף, 6 מ-9 בכיף, אבל 4 זה לא אסון. אני אומר לדרוש.
לדרוש, אתה יכול לדרוש גם 9 מ-9.
אני שואל, מה המערך הזה והשיטה הזאת, ומה זה נותן לי הלאה? מה זה נותן לנו הלאה? זאת אומרת, מגיע, יש ביוני שני משחקי הכנה, סבבה, ובספטמבר חוזר העניינים.
שמעתי את הפרק שלך עם אורי.
נו.
קופר.
כן.
והוא אמר שרוטנשטיין רגע עשה עבודת שטח, אני אקצר את זה קטיפה, דסה, טוואטחה, מגנים מצוינים, זה אבי ודאבו רבים שחק בשני חלוצים, זה מה יש לי, בוא נתחיל להריץ סביבן את המערך. מה קרה מאז? זה היה סוף 2017-2018.
אין טוואטחה כרגע.
אין מגן שמאלי, וצמח לך שחקן ברמה עולמית. מנור סולומון ששחק בכנף. וגדלו עוד כמה קשרים טובים. דור פרץ, שהוא היה גם אז, הוא הראשון שקפיצו אותו קדימה, ופתאום הגיעו נטע לביא ודן גלזר, וגולסה. שלושה קשרים מאוד מאוד חזקים, ואני אומר לך, לפחות לגבי נטע, אני לא רואה אותו נשאר פה שנה הבאה, הוא באמת שחקן ברמה מאוד גבוהה, הוא ודור צריכים לתת פה כמה שיותר מהר. אז כאילו אתה בעצם מה, אתה משחק בשיטה שהייתה נכונה, אולי, אולי, לפני שלוש שנים, 2017, שלוש, ארבע שנים.
לכל הפחות תשיב עוד אחת, זה הכל.
בדיוק, ויש רגעים.
וזה היה משחק לתרגל.
ואני שוב חוזר, שיחקנו מול שתי נבחרות יותר מאומנות ממולדובה, עם כל הכבוד. שיחקת מול דנמרק, ושיחקת מול סקוטלנד. תראה את ההתנהלות של שתי הנבחרות האלה בכל המשחקים. הסקוטים הגיעו נגדנו, נבחרת שהגיעה ליורו, התחילו במערך הזוי, 5-2-1-2, היינו פנטסטיים מחצית ראשונה, כי היה לנו מאוד נוח במערך, מול המערך שלנו, המאמן שלהם לא קפה על השמרים, הוא לא רק עשה חילופים, הוא עשה חילופים במחצית, הוא גם שינה מערך, ועד שאתה יודע,
שינה את המשחק,
אנחנו לא הגבנו, כי אין לנו את היכולת להגיב, כי אנחנו מתעקשים להישאר אותו דבר, קיבלנו את ה-1-1, ויכלנו גם לקבל את ה-2-1, אחרי מחצית שהיינו יכולים להביא להם 2-3-0. מול דנמרק, המאמן שלהם, שינה מערך, המשחק היה גמור, שינה ל-5-4-1, משחק הבא שלו מול מולדובה, הוא החליף 10 שחקני שדה, 10 שחקני שדה, אז יש שיגידו, טוב, דנמרק יכולה, השחקן ה-20 שלה, אתה יודע, ברמה של השחקנים אולי הכי טובים, בטח הבלמים שלהם, אבל זה לא קשור, אז הם עושים 10, אתה לא צריך לעשות 10, כמו שניר אומר, תעשה 4-5, למה לא לתת לעוד שחקנים להרוויח, אתה יודע, במשחק הזה, ושחקנים יצירתיים, תן להם את הביטחון למשחקים הבאים, אתה מוביל, אתה יודע, זה דברים ש... גם לפעמים בקבוצות קצת צורמים לי. אתה יודע, אתה מוביל למשחק גמור, זה ברק בחר עושה מדהים, וזה אני באמת מצדיע לו. אתה יודע, מכבי חיפה הובילה, אני לא זוכר נגד מי 3-1, קריית שמונה או משהו כזה, הוא ישר הקפיץ את נאורה יפרח לפני שרי, שבדיוק חזר מקורונה והוא נשאר על הספסל. כי הוא הכניס אותו אחרי זה.
כן, יש משחקים.
הוא זיהה הזדמנות, כן, הוא זיהה הזדמנות, בוא ניתן לילד, נריץ אותו.
כן.
אז גם פה בנבחרת, אז למה הזמנת את הבדה? לקשט? כאילו, להרגיש...
אולי ביוני.
להרגיש את הנבחרת?
כן, אבל זה שהבדה...
הבדה, אני סתם נדבק לשם, ניר, אני סתם...
זה פחות משמעותי, כי זה לא משנה, איך הבדה ישחק ברגע שאין לו עמדה על המגרש? הרי אם חזיזה, שהוא יותר...
בלוריאן, אוקיי, בשבילך.
אז לא בלוריאן, לא.
כי הוא בלם.
כי הוא בלם, אז יש מלא מקום. אתה מבין למה מתכוון?
אני מתכתב.
סתם נתתי דוגמה לשחקן צעיר, אני לא רוצה להידבק, אתה יודע, לשחקן X.
אבל זה הזדמנות. זה פחות מעניין, זה פחות משנה מי השחקן. העניין הוא שברגע שאפילו חזיזה לא יכול אלא לשחק כמחליף של אלי דסה או סן מנחם, אז יש פה בעיה הרבה יותר עקרונית מהמוכנות להשתמש בחזיזה או אבדה או בלוריאן או מישהו אחר. הבעיה היא שגם החלקים שיש הנבחרת חייבים להתאים למשהו מאוד 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 מקובע, שזה אתמול, אני, אתה יודע, זה, השערים, זה פשוט קרה לנבחרת. היית על המגרש ובום, נהיה 2-1, נהיה 3-1. לא היה איזה משהו דרמטי שהשתנה. לא היה איזשהו שינוי. הרי היו כל כך הרבה הזדמנויות לשנות, לברוח מהשלושה בלמים הזה. גם במחצית, גם בדקה ה-50 אחרי שהוא הורחק, גם בחילוף של אבו פאני.
גם כשהוא הוציא שני בלמים.
כל כך הרבה הזדמנויות לכוח מהשלושה בלמים, נכון?
הוא הוציא שני בלמים, והוא נשאר.
אז עכשיו, אוקיי, אם אנחנו נשחק בפעם הבאה נגד מודו ומסר שחקנים, באמת המערך לא חשוב. אתה צריך גם שני בלמים, שבעה קשרים וחלוץ, אתה תנצח, 10 שחקנים. אני לא בטוח שאתה מנצח 11, לא בטוח. אבל את 10 שחקנים אתה תנצח. העניין הוא שזה לא המשחקים הרלוונטיים של הנבחרת, לא בשביל זה צריך את רוטנשטיין. ואם בן אדם בנסיבות כל כך, כל כך, כל כך מטיבות של משחק מול 10 שחקנים, מול יריבה, כל כך נחותה, לא מוכן לשנות ולא מסוגל לשנות אולי אפילו, אז זה מדאיג לגבי המשחקים שבהם כן תהיה חובה לשנות.
זה באמת ממצא את הסיפור של, כאילו, של מצד אחד, אתה יכול לחיות בשלום עכשיו עם נקודות, אתה יכול להגיד, טוב, ניצחנו את מולדובה אחרי פיגור, יאללה, בסדר, הכל טוב. סית הטקו נגד סקוטלנד, תמיד יכול למסגר את זה בשמה, סקוטלנד, סקוטלנד, כאילו, זה לא בושה לעשות טקו עם סקוטלנד. אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו אפילו לא מדברים על היכולת. אנחנו רק רוצים לדעת, הרי, אגב, מה שהכי עזוי והכי עצוב, זה שכאילו עכשיו בהתאחדות הרי אמרו, טוב, החלטנו טוב, ראיתי היום בבוקר וזה, אבל מה, עד מתי החוזש, לא?
עד לסוף תורניר מוקדמות.
אתה מבין? אם אתם יקומו אנשים בהתאחדות, ואני עכשיו לא ציני, כן? אם אתם חושבים שרוטנשטיינר, אתם אוהבים את איך שהוא עובד, אז תנו לו, תועילו בטובכם, להעריך לו היום את החוזה, שהוא ידע שהוא גם מוביל את הקמפיין הבא, ואז הוא ידע שהוא יכול לעשות עוד שינויים ודברים והכל. כי אם, אולי זה בגללכם? אולי אתם בהתאחדות גורמים לרוטנשטיינר להרגיש שכדי שהוא ינהיג פה איזה תוכלית ארוכת טווח, הוא קודם צריך לנצח. ואז אתם בעצם פה יורים לעצמכם ברגל, כי הרי אמרנו כל הזמן שזה קמפיין שלא צריך בו לחשוב רק על לנצח, אלא צריך לחשוב בו על העתיד, בין אם זה בשחקנים לעתיד, ובין אם זה שהנבחרת הזאת תהיה מוכנה לעתיד, ובמוכנות מדברים גם על המערך שלה, ועל המאמן שלה, ועל איך שהיא משחקת, ואיך שהיא מגיבה לרגעים רעים, בוא נקרא לזה. אני אומר לך שאחרי שלושת המשחקים האלה, אין לי שום דבר נחרץ להגיד על רוטנשטיינר, פרט לדבר הזה. אני לא סומך עליו כרגע, שישדרג אותנו נגיד במשחק קשה, שהוא יהיה היתרון שלנו כשמשהו לא הולך, כשהוא הצליח להוציא אותנו מבור. לא סומך, סליחה על הבור המולדובי, כאילו היו שם הרבה...
יש לו יתרון אחד, שחקנים איתו.
וזה יתרון גדול. אני לא מזלזל בזה בכלל. אני, אגב, דיברנו על זה ואמרנו על זה, אוקיי?
ואני מסכים לגבי מה שאמרת על 4 שנים. מסכים כל מילה. מאמן נבחרת לא יכול לקבל 2.
לא, אתם...
4 שנים.
ראיתם עכשיו 3 משחקים. ראיתם 3 משחקים? ראיתם 3 משחקים?
ראו גם קודם את ליגת האומות.
הכל טוב, אז יש לו 10 משחקים עכשיו. אני רוצה שבהתאחדות, מה צריך עוד לראות? מה? לראות מה, ואז מה תביאו מישהו אחר ליורו? אז לא, אם אתם, יודע, אני יהיה עוד יותר נחרץ. אם היום בבוקר יש מישהו בהתאחדות שלא חושב שרוטנשטיין צריך לעשות את הקמפיין הבא, אז תעיף אותו היום, ותביא מישהו שיהיה עכשיו 2 קמפיינים. אז למה זה כל השיטה הזאת? אתה מבין? מה קורה כל הסיפור הזה? אם בעצם במוקדמות מונדיאל, בלי סיכוי ממשי לעלות, אתה עדיין לא יודע מי אתה ומה אתה, אז מה זה שווה?
להפך, אם אתה רוצה לו עכשיו 4 שנים, הוא יכול לה...
נכון? יהיה לו את הביטחון, באמת לעשות מה שהוא רוצה.
לא רק את הביטחון, את הרצון גם, כי הוא ירצה לבנות לפעם הבאה.
כן.
עכשיו
הוא רוצה לנצח, הוא פשוט צריך לנצח.
קודם כל, כל מאמן נבחרת בעיניי, הייתי אומר כמו ראש ממשלה, אבל אצלנו זה קצת יותר קצר.
היית חייב, יפה, יפה. לא, אני מעריך מאוד את זה.
4 שנים, לא סתם זה התקופה הזאת, תן לו שתי... כדי שבטח שמוקדמות מונדיאל כמו שציינו, אין סיכוי לעלות. סיכוי לא אפס, הוא מתחת לאפס.
אמן, נעלה ונקליט את זה.
מוכן, הלוואי, חלום, באמת, באמת, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות. אבל ביורו יש, כי יש 24 נבחרות. אז אתה יודע, תיתן לו את זה עכשיו, את המוטיבציה לתת לה... להכין אותנו לעניין הזה, ולא להשיג תוצאות עכשיו, כדי להרוויח את הטורניר הבא. זאת אומרת, אברהם גרנט, בטורניר הראשון שלו, דרך אגב, הוא לא קיבל חוזה, אבל אתה יודע, הוא לקח את החוזה השני, בדרכו המיוחדת, כי בטורניר הראשון שלו, שיחקנו, אם אתה זוכר, היה בלגן בארץ, שיחקנו בפלרמו. טורניר נורא, כולל טקו מול מלטה. אולי התוצאה הכי פחות טובה, 2-2. אולי התוצאה הכי פחות טובה שהנבחרת מול נבחרות קטנות.
לא, אחי, היחידה.
כן, מול מלטה.
פעם יחידה שאיבדנו נגד דרג 6 נקודות.
דרג 6. אז זה היה משחק ששיחקנו בטורקיה, אם אני לא טועה, זה 2-2.
כן.
וכולם דיברו, אברהם זה, אתה יודע, והעריכו, נתנו לו עוד 2 שנים, והעריכו את הטורניר הכי טוב של אני, מהטורניר הכי רע, לטורניר הכי טוב.
נכון.
כי נתנו לו 4 שנים, הוא הרוויח שחקנים.
שלמה שרף.
תחילו להבין אותו. דרך אגב, הוא שחק 3 בלמים.
בסדר. אבל, לא, ברור, אני לא, ברור. אף אחד פה לא נגד השיטה.
ברור, היא פשוט לא מתאימה לשחקנים. אבל אני, עוד פעם, אני שוב אומר,
אז אותו דבר פה. לא כל שבועיים, עכשיו, את יודע מה הכי מצחיק? שאתה עכשיו מקריא לי ההתאחדות מרוצים, לאחרי המשחק מול זה ההתאחדות לא מרוצים. אי אפשר לשפוט משחק אחד, עזבו את זה. כל שבוע, כן, כן, לא, לא, הוא אומר, בוא נשלח אותו, נביא את ההוא, נביא את הזה. תן לו 4 שנים, זה לא שאנחנו נבחרת שכל פעם מגיעה והפעם עשינו את הפריחה. מה יגידו בגרמניה, תגידי, על יוגי לב. שדרך אגב, אותו באמת כן צריך ללכת.
לא, זה כבר goodbye, זה farewell tour, פשוט עושה אותו לא טוב.
מה זה לא טוב? כבר 4 שנים. שלך, עכשיו תמשיך.
נראה לי שמה שנעשה זה נאמר ליגת העל עכשיו, ניר צדוק.
רגע, אתה אלה מול מולדובה, אמרתם? כאילו יש לכם אמור ספר עליי?
שמתי 3-1. לא אמרת?
לא.
קבל נקודה.
מה שמתי?
לא זוכר. אין לי את זה עדיין.
מה זה שאני אמרת ישראל?
כי גיטלר מאגד את זה לנבחרת. כן, אני מניח שלא אמרת תיקו.
אם הייתי אומר 4-1, הרי...
שמתי 3-1. כן, אתה היית אומר 4-1. בגנרט, שיהיה לך 3-3. טוב, הבטחתי שנקריא כמה קטעים בתחרות של הפודיום, מתנות של אלטשולר שחם, בחרנו, היו מאות הודעות, והיו המון טובות, בסוף היינו צריכים לבחור 5 זוכרים לפעם הזאת, אבל גם באלטשולר יודעים וגם אנחנו יודעים, אנחנו נעשה את זה בקרוב מאוד. שוב, אז שאלנו אתכם מה אתם יודעים על שחק הנבחרת הראשון שלכם, כמה הייתה התוצאה, וספרו לנו עוד משהו. אז הנה נגיד התשובה של אביטל סטנגר. משחק הנבחרת הראשון שבו הייתי נוכח 1989 בחדר האוכל של הקיבוץ. תלו הרשמה, לא כל יום משחקים לו קבוצת הבת, ברית המועצות. בדרך הצטיון רמת גן מהקיבוץ בצפון, הרדיו כבר בישר שהכוכבים הגדולים רוזנטל תיגו ואוכנה לא ייקחו חלק במשחק, והאכזבה הייתה בהתאם. כמו קיבוצניקים טיפוסיים, הסתבכנו בלמצוא חנייה, אבל שום דבר לא פגם בתחושות. כשנכנסנו לאצטדיון, שהיה מלא, עד אפס מקום. כשמצאנו את מקומנו, גילינו שאנחנו יושבים במקום הכי טוב, שורה ראשונה ביציע הגבוה, לידי ישב מישהו מוכר, אבל כל כך התביישתי להסתובב לעבור, וכל המשחק התלבטתי מי האיש. רגע לפני תחילת המשחק, שריקות הבוז לכוכבים שהשתמטו מהמשחק, הכניסו את כל האצטדיון לאווירה, מלמיליאן ולוין כבשו לנבחרת, אבל כוכב המשחק היה שחקן צעיר, בן 19 בהופעת בכורה, טל בנין. הנבחרת ניצחה 3-2, ובנין כבש את שער הניצחון, אפילו שהיה מדובר במשחק ידידות, ברית המועצות הייתה אז אחת מהראיות אירופה. המשחק נגמר, התרגשות מטורפת, וגם בסוף עזרתי אומץ, ביקשתי חתימה מהאיש שישב לידי, הוא חתם לי, לאביטל, זכית לראות משחק היסטורי, בידידות, טוביה, צפיר. מעולה, אביטל. יש לנו זמן, נקריא עוד אחד, מהזוכים, ובפלטפורמות אחרות נשתף את הכל. אז יוחאי האואר, 4-3 לקרואטיה לישראל בצטדיון רמת גן, דקה שמינית, מי שהיה גם אחרי שהתאזרח חזר אהוב עליי, רוברטו קולאוטי, מנצל טעות בהגנה ומקפיץ את היציעים, הבעיה שאת אחד החברים שלי הוא הקפיץ עם היד לכיוון הפרצוף שלי, והתחלתי לדמם מהאף כאילו סיימתי קרב עם מייק טייסון, למזלים מחוץ לאצטדיון חברת פלאפון, חלקת צעיפים ממותגים שאני נבחרת בחינם, כך שהיה לי מה לעצור את הדימום, ויכולתי להמשיך לצפות במשחק משוגע עם אחת מההופעות הכי גרועות של הגנה ושוער ישראלים, נון בית עדיין יש לי את הצעיף עם כתמי אדם כמזכרת מהמלחמה, ואני מוסיף שגם אני הייתי במשחק הזה. זה לא כיף. היה לא כיף. נקריא עוד אחד, כל פעם נשתדל כמה שיותר, נפרגן אבל לכל האחרים בפלטפורמות הראויות, אז תעקבו. בר גמליאל, 6/6/2001, יום הנישואין של ההורים, במקום לחגוג עם אמא, אבא בחר לקחת אותי, בן 4, על אופנוע, לצטדיון רמת גן, ישראל ספרד, משחק כדורגל ראשון, לפני תחילת המשחק, אבא שאל אם אני צריך השירותים, ועניתי שלא. דקה לפני תחילת המשחק אמרתי, אבא, פיפי. אבא שיש לו הכרות אישית עם מרפי, לא הסכים, אבל התחלתי לבכות, יצאנו לשירותים מאחורי היציע המזרחי ברמת גן, כשנכנסנו חזרה ליציע, ראיתי מחזה שקשה לשכוח. 28,000 אוהדים צורכים בעוצמות שילד בן 4 לא מכיר. 1-0 לישראל, חיים רביבו, דקה רביעית, חוויה שלא תשכח. אגב, אף אחד לא זוכר שראול השווה ל1-1. אז אנחנו נפרגן בעוד כל מיני מקומות לשאר הכותבים ו... תשמעו, תסתכלו בפוסט הזה שנמצא בפייסבוק שלנו, יש שם המון המון סיפורים אדירים, כיף להיזכר, אז תודה לכם, ותודה לאלטשולר שחם על הדבר הזה. ניר, אימורים? ב-6 באפריל, נכון? יש לנו גם את מכבי חיפה ומכבי תל אביב, אז שבוע עמוס שבוע הבא. אתה מול זה ניר או שאני?
אתה.
טוב, אז בשבת, 6:45, אשדוד, קריית שמונה.
לא נכון, הפועל נגד חדרה ב-5.
כן, אתה הולך אני הולך לירידה, רלגיישן קוראים לזה פה בסוקרוי, תיזהר דיר. 5:15, לא, 5:15 חדרה הפועל.
1-1.
אני תכף אחפש את ניוקאסל.
2-1 הפועל. נמשיך?
כן, אני נמצא, כן.
אשדוד קאש.
2-0 אשדוד.
2-1 אשדוד. אורל, זה מותר לך להאמר.
1-0 אשדוד.
מכבי חיפה, מכבי פתח תקווה, 7:50, אני אומר 3-1 מכבי חיפה.
2-1.
2-0 מכבי חיפה. ניוקאסל מול טוטנהאם, 2-0 לטוטנהאם.
נו, אתה מבין, שמע, גיטלר תכתוב לו נקודה. נו, די, אי אפשר, האיש מלקט.
נקודה חשובה.
די, אז בוא נחליף לו, טוב, אנחנו נחליף לך את זה פעם הבאה, אי אפשר ככה. קבל קבוצה יורדת, ופשוט מאמר נגדה, כל הזה תמיד פוגע.
האמת היא איתך, שהתחלתי איתם, היו איזה מקום עשירים.
הרגת אותם ואותנו. מכבי תל אביב, הפועל, באר שבע, תגיד, ג'וסווה, הוא שחקן? הוא בכדורגל?
הוא לא משחק.
מתי הוא חוזר? עוד כמה נשאר לו?
הוא חוזר? הוא לא בא לדעתי.
הוא לא חוזר ניר?
לא.
3-0 מכבי תל אביב.
2-0 מכבי תל אביב.
נו.
ידעתי שהוא היה, כזה ראיתי
את זריז. לא, כי תמיד ניר 2-0. תמיד.
ניר, אתה רוצה שאני אשחרר לך אותו?
לא, אל תשחרר.
לא, לא שחרר.
1-0 מכבי.
בבקשה. לא שחררת.
הלכתי חזק, אה? הגזמתי. אני חלוד מהנבחרת. טוב, נמשיך עם
ה... חיפה בני יהודה.
כן, בוא נמשיך, כי יש משחקים בראשון ובשני.
הפועל חיפה בני יהודה. 2-1 בני יהודה.
2-1 הפועל חיפה, שים לב שלא ירדתי עליך שדילגת על נתניה בני סכנין שבשבע. 0-0 הרי אמר.
נתניה סכנין?
2-0 נתניה.
הוא אמר 2-1 סכנין, לא?
כן, אני 2-0 נתניה. ניר הולך על...
1-0 נתניה.
וביתר נגד כפר סבא, וואו, וואו. אגב, אתם יודעים ש...
2-1 ביתר.
שלשומי אין...
מה?
1-1.
לשומי, עדיין לא מינו, רביד גזל.
לא, 1-0 ביתר.
2-0 ביתר.
אגב, אתם אמרתם שאתכם ביתר?
כן. לך על כפר סבא, אורי.
תקו זה 4 נקודות, ניר?
תשמע, זה פלייאוף ירידה, כן? זה פלייאוף תחתון. בוא לא... אני נותן לך, נו.
כן, נותן לי?
אני נותן. אם אתה פוגע בתוצאה, כמובן.
כן, ברור. עשו נקודה אלה. 1-1, יאללה.
לא אפרסם שניר חוזר, כדי לא לנחס, אבל יש שמועות שהוא חוזר.
לאן? מה זה? זה לא שמועות.
יש שמועות מבוססות שהומצאו על ידו.
אוקיי.
הוא הוציא שמועה שהוא חוזר.
שעה טובה, אני מאוד מתגעגע עליו.
תשמע, נשבע, כן.
אתה יודע, אפילו
בטיול הקטן שלי... רגע, ניר, מותר לחבק אותך?
מרחוק.
מה, לא?
מרחוק, תעשה לו תנועה כזאת, ככה.
הוא כאילו לא יודע מה קורה בארץ, הוא יצא מהבית ולא יאמין, אה? הוא לא יאמין. בטח, הוא כל היום במסיבות פוגו ורק אצלנו לא בא. ניר, תודה רבה, היה
כיף. מצב טוב, ניר, דרך אגב, השתפר.
מעולה.
שתדע שכשאתה יצא מהבית, עוד מעט אומרים שגם לא היו מסכות בחוץ וכל הדברים כאלה.
אגב, בואי, קניתי סטוק.
אתה מבין? נשארו לי איזה 20. איך ננצל אותם?
אל תדאג, מתי שהם יחזרו לאופנה.
ניר צדוק, תודה רבה, היה כיף.
תודה לכם.
אורי, תודה רבה.
בשמחה.
טוב, את אותו החלק השני עם קופר, הפסקה קצרה לספר לחברים הוותיקים שלנו מ-R&D משכנתאות. משכנתא יש לכם? סבבה, יופי. אתם שוקלים לקחת משכנתא בקרוב. מצוין, ברכות. קופר, גם אתה צריך. חייבים יועץ משכנתאות פרטי. אדם שקונה משכנתא ואין לו יועץ, הוא בעצם נותן לבנק לייעץ לו. והיועץ בבנק איפה שהוא עובד, הוא עובד בבנק. עכשיו, סבבה, אבל כאילו, אתם יודעים, זה כאילו שהסוכן של ווילי רוטנשטיינר ייצג את נבחרת ישראל ולא את ווילי רוטנשטיינר. זה, לא יודע. כאילו, משכנתא זו הרכישה הכי גדולה שתעשו בחיים, תנו לי איש מקצוע מטעמכם לייצג אתכם. כבר יש לכם משכנתא? אפילו יותר טוב. היועצים של R&D יחסכו כסף גם לכם. פנו אליהם והם יחסכו לכם כסף מהמשכנתא הקיימת. עד כדי כך הם בטוחים בעצמם שהם פועלים בגישת לא חסכת, לא שילמת. גם בדיקה בחינם. אז אין לכם מה להפסיד, אבל וואו, כמה שיש לכם מה להרוויח. תקופה מורכבת, להרוויח כסף קשה, אבל לחסוך מאות אלפי שקלים, זה הרווח הכי טוב שיש, ואני מספר לכם פה דוגמאות, אנשים שחסכו כמעט 300 אלף שקל בזכות החבר'ה של R&D, אז יאללה, למה אתם מחכים? צרו קשר ב-077. 270-6878-077-270-6878. חפשו משכנתא הפודיום בגוגל, עדכנו שהגעתם דרך הפודיום, קבלו 10% הנחה. יאללה, למהר, הכסף שלכם כן מחכה לכם על העצים. תתחילו לקטוף אותו בחזרה. הלאה, לורי קופר!
היי, היי, לוג טיים.
תשמע, מאז הפעם הקודמת ישבתי ואמרתי, מתי נעשה את זה שוב? מתי נעשה את זה שוב? עכשיו בואו נספר לכל מי שמאזין, שכן, יש מצב שאתם צודקים, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בסמוך להקלטת הפרק הראשון, אבל משודר בקצת איחור. אנחנו בעצם עכשיו עושים כמו סדרת טלוויזיה. כאילו אתה בא, מצלם בבלק כזה את הכל, ואז אתה מפרק.
איזה בסה שיש לך לימיטד סיריאס כזה,
כן.
שאתה אומר, בוא נה, זה טוב, ראית פרק אחד,
כן.
אתה אומר, זה טוב, זה טוב, זה טוב, אתה ישמע. הולך לראה כמה פרקים, ואז אתה אומר, וואי, 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 יש שם 8, אלווי, שם 8, יש 4.
נכון.
מה?
אז פה יש רק 2 כנראה. יש מצב שזה האחרון בסדרה, אבל אם ממש, אתם יודעים, קופר יש לו רשתות חברתיות, והוא יש עמוס ברשתות החברתיות, עם הרבה עוקבים, הרבה שמאזינים פה עכשיו. פשוט לחץ. לחץ חברתי, הודעות בלתי פוסקות. וזה יקרה. בפרק הקודם עם אורי קופר דיברנו בכלליות כל סקאוטינג והדברים, יש שם סיפורים מאוד מדהימים על לבוש, איך להלעות, כל הדברים, אז מי שעכשיו מאזין לפרק הזה, ועוד לא יזין שיאזין, או הוא רוצה להתחיל עם זה, סבבה, נראה לי זה לא לפי...
לא.
אתה יכול להתחיל?
לא שאני יודע על מה אנחנו מדברים עכשיו, אבל...
כן, גם לא יודענו מה אנחנו מדברים בפרק הקודם, אבל זה בסדר. בגדול, ואף מילה על השיפוט. עכשיו, זו הכותרת שלי אולי להתחלה. ואף מילה על השיפוט, זאת בדיחה בין שנינו, שהבדיחה הזו נועדה, לדעתי לפחות, להגיד על זה שהיום, בעידן הרשתות החברתיות, אגב שיהיה ברור, אלו לא תלונות שלנו, אנחנו פשוט באים קצת לשתף אתכם במאחורי הקלעים ועלינו והכל ופה ושם, ובחברות בינינו, קופר הבטיח שהוא יספר איך נפגשנו, כי אני לא זוכר, ואז מה הבדיחה הזאת של ואף מילה לשיפוט? מוטל איתנו פה, לא משנה מה אתה כותב, אם זה בטוויטר כשאין לך הרבה תווים, או אם זה בעיתון קופר, או אני כשהייתי, כתבתי באינטרנט שאין הגבלת מילים, או בפייסבוק שבכלל אין הגבלת מילים. לפעמים, בטח שאני לפעמים מתפרע. תמיד, תמיד, תמיד יהיה את המשהו הזה שאתה כאילו לא כתבת, את המשהו הזה שאתה העלמת, וזאת הבדיחה הפרטית בינינו, שתמיד זה יהיה, זה לא חייב להיות על שיפוט, זה, נגיד קופר יכול לכתוב טור על מכבי תל אביב, ואז זה אוהד, זה מוטה לאחד, יבוא ויגיד, אבל אין מילה, אף מילה על חזיזה, ואף מילה על משהו כזה. אז,
יותר מזה, הם גם קורה הרבה שמשווים את זה למשהו, שהוא בכלל לא קשור, כלומר, אתה יכול לכתוב טור על... לא יודע מה, דור פרץ, ואף מילה על איך נטע לוי עושה את זה.
כן.
מה זה קשור?
כן.
סבבה, זה עכשיו, אני בחרתי להתמקד ב-X.
כן.
אנשים, אני חושב שבהקשר הזה, אם זה הנושא שבחרת לפתוח בו, אני חושב שהדבר המעניין...
רגע, זאת הייתה ביקורת על בחירת הנושאים? חלילה. יש ליינאפ גם מולך? לא,
חלילה. אני חושב שאנשים לא... אנשים חושבים שאנחנו אוהדים מישהו, מישהי, אתה יודע מה, אני מדבר על שנינו, כי אני מכיר גם אותך בהקשר הזה. וכאילו, העדה הזאת, היא זו שמכוונת. אז בוא נספר את מי אני אוהד. אני אוהד את אורי קופר ובני משפחתו. אני כותב מה שטוב לי, במחשבה עליי. כלומר, אני רוצה לצאת צודק. אני רוצה לצאת כותב דברים נכונים. אני רוצה לצאת מעניין. דבר שיעזור לי, לפרנסה שלי, לעבודה שלי, למה שאני עושה, להערכה שאני מקבל בציבור, לכל הדברים האלה. זה לא משנה, יש עכשיו דרבי תל אביבי, אני לא אכתוב על משהו, בגלל שאולי אני, יש לי חיבה יתר לאחת הקבוצות, אם זה יעשה אותי דביל. אז
אני
באמת, באמת, אני אומר את זה לעומק, אני לא בא משום מקום של אהדה, בשום וידאו, טקסט, דיבור, ואנשים תמיד יקחו את זה לשם. עכשיו, אז עודי מכבי תל אביב יגידו שאני יודע הפועל תל אביב, עודי הפועל תל אביב יגידו שאני יודע ביתר, ועודי ביתר יגידו שאני יודע מכבי חיפה, עודי מכבי חיפה יגידו שאני יודע הפועל תל אביב.
וזה ישתנה כל הזמן.
לא, כל הזמן ישתנה.
אותם אנשים יטענו שאתה...
ככה זה ילך באיזשהו...
עכשיו רגע, בוא רק נעשה פה שנייה, אנחנו כן כחלוקה, אז הפרק הראשון היה יותר בספשייל, היה על סקאוטינג ואנליזה וכל מיני בנייה והכל. הפרק השני בעצם, הכותרת שלו היא באמת אנחנו ותקשורת וקצת מאחורי הקלעים, אגב זה לפי הרבה שאלות ששאלתם, ואנחנו נקווה שגם נענה על כמה, זה אף פעם לא קורה, שאני תמיד מבטיח.
אבל יש לי חוב מהפרק הקודם.
כן.
שהוא היה לפני 10 דקות.
כן, כמה ימים.
כן, כמה ימים, סליחה.
אגב, גדל לך הזקן.
בעשר דקות, באספרסו, המחשבה שהייתה לי, זה שהייתה שאלה אליי, על סטטיסטיקה שאני אוהב.
כן.
ונתתי איזו תשובה מסובכת. לייקי. אבל יש גם תשובה קלה.
נו.
אני אוהב, אתם יודעים שסופרים השחלות בין הרגליים?
וואלה. המנהלת עושים את זה כזאת בטוויטר, בצ'ירה, יש ספירה כזאת?
לא, בארץ אין. אבל בחולי, אתם יודעים, מי באירופה, יש רק 3 שחקנים שהשחילו השנה דו ספרתי, בין הרגליים לשחקן אחר.
דאבל פיגרס השחלות.
דאבל פיגרס השחלות. מקום ראשון זה ראשפורד.
גדול.
מקום ראשון ראשפורד, אחריו נעימר, קלאסי.
כן.
למרות כל החיסורים שלו.
כן.
ואז סנצ'ו.
גדול.
אה?
גדול.
זה הנתון הרבה.
נשתול את זה הפרק הקודם.
זה הנתון הרבה.
לקחת זמן מהפרק הזה, לקחת זמן. לא, הכל טוב, זה נתון מעולה. איפה היינו? אז מה שאני מתחבר מאוד עם מה שאתה אומר, אני אגיד לך איפה מעליב אותי, הקטע הזה ששוב, ואני אתן את ההקדמה הזאת פעם אחרונה עכשיו, אנחנו לא מתלוינים, אנחנו מבינים זה חלק מהמשחק.
כן, ברור.
זה מה שזה, אף אחד מאיתנו גם בשיחות בינינו לא באים, שמע, תראה את המגיב הזה וזה, זה לא משפיע עלינו באמת. כל טוב, מותר לכם לעשות מה שאתם רוצים, תמשיכו, אוהבים אתכם, בכל מקרה. הקטע הזה, שהוא כאילו, אגב, הוא גם בפוליטיקה וגם בזה, אבל אני מדבר פה עלינו, הוא כאילו בעיניי קצת, כאילו מזלזלים בך כבן אדם. כאילו אנשים חושבים, תראה את זה, יש לו איזה תפקיד, הוא עושה פה איזה משהו, יש לו, הוא עיתונאי בידיעות, הוא פרשן בוואן, יש לו פודקאסט, יש לו זה, יש לו זה, אקדמיה, הכל. הוא מוכן, קופר או אורן, מוכנים, לזרוק את כל המקצועיות שלהם הצידה, כדי שהציבור יקבל קצת מידע חיובי על הקבוצה שהם מועדים. אתה מבין? זה כאילו המחשבה. זאת אומרת, אתה המגיב, שלמשל עובד ב, לא יודע, בהייטק, אתה, לשם העבודה שלך, תעשה הכל. נכון? אתה תבוא ואתה תצליח, ואתה בחיים לא, נגיד יבוא ולא יודע, והבוס שלך יהיה זועד שקבוצה אחרת, אז אתה תבוא, לא, אתה תעשה הכל כאילו בשביל המקצוע שלך, בשביל זה, אתה תבוא לעבודה ואתה תיתן הכל. אבל הם אומרים, לא, 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 הוא, יש פה משהו זה, הוא לא מעניין אותו הפרנסה וההצלחה ולהתקדם בחיים והכל. הוא, בחר קבוצה מוטלה, בחר, בליגת העל, הפועל תל אביב, הוא, המטרה שלו, של קופר, אורן, אוזן, נרצה, לא יודע, איקס, המטרה שלו היא שבציבור יחשבו דברים טובים על הפועל תל אביב יותר מהמציאות. הוא לאט לאט התקדם בכל איפשהו, בתחנות שהוא, בעיתונות שלו בזה, הוא התקדם, יצבור עוד אוהדים, עוד לייקים בעמוד הפייסבוק שלו, עוד לייקים באינסטגרם, הכל, כדי לאט לאט להשפיע מים בסלע, ולהפוך את הפועל תל אביב לאלופת אירופה. זה המטרה. ועכשיו פה אני אומר, קצת טעות. א', נתתם יותר מדי קרדיט. גם לבן אדם שיושב פה מולי, קופר, שהוא אולי, לא יודע, הכי פופולרי בארץ, אוקיי? גם קופר לא יכול לגרום לכם, או לציבור בכללותו, לחשוב דברים הרבה יותר טובים על הפועל או על ברצלונה, אוקיי? כי גם איתך אתה בטח מקבל את זה על ברצלונה ריאל, אתה תמיד אוהד את ההפוכה, כאילו אתה תמיד אוהד, אם אני אוהד ברצלונה, אני חושב שאתה אוהד ריאל.
אם אני אגיד משהו, אם אני אגיד שברצלונה משחקת טוב, אז
למה לא ריאל, מה?
לא, עדי ריאל יגידו מה פתאום זה זה, או את ברצלונה אחרת לא היית אומר, או בטח בשיפוט, כן? כמו שהתחלת.
עכשיו הם מזלזלים בקופר, שהוא כמו שהוא העיד, אני לא רציתי לחשוף, אבל הוא בעשור החמישי לחייו כבר, ואומרים, לא מעניין אותו אם עכשיו הוא יתקדם בפרשנות, או אם יחשבו שהוא פרשן טוב, הוא חייב, הוא שטול של ברצלונה או ריאל, במטרה לחזק את הקהל הישראלי, כמו שטלפז אגב, הוויזרדס לקחו אותו כדי לחזק את הקהל הישראלי, הוא המטרה שלו, אוקיי? המטרה שלו, ברטומיאו, שנייה לפני שהוא הלך, אמר, קופר, אני הולך, תמשיך אבל במה שאתה עושה.
זה גדול.
תמשיך במאבקך הצודק. תמשיך במאבקך הצודק. ובגלל זה אני אומר, ואני מדבר גם בשם קופר. ושוב, אתם יכולים להמשיך. אתם יכולים לטעון. וזה הכל הכיף בעדה. זה הרבה פעמים לא רציונלי. אין את האינטרסים האלה. לפחות לא אצלנו, לדעתי אצל אף אחד בספורט. לדעתי גם מה שאתם טוענים שמעלינו ומנהלים ועורכים של ערוצים.
אגב, אנשים טועים כי אין להם מושג. זה כן קורה.
וגם שיש להם מושג הם טועים.
כן, אבל זה לא... עכשיו,
אתה לא טועה?
ברור שאני טועה.
טועה מלא.
מלא.
טועים? מה? כל מה שהוא נבואי, הוא במקרה הטוב יש לך 50%.
כן.
מה? נו, בדברים כאילו...
עכשיו, אני רוצה כן עוד יותר לשים דגש על המשפט שהתחלת איתו.
אף מילה.
ש... לא, לא, אז לא מה שהתחלת איתו.
השני.
זה לא בא כביקורת, חלילה. מה מפריע לי בזה? אוקיי? מה מפריע לי בזה? זה לא מעצבן אותי שאומרים לי, אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה. זה מפריע לי כי זה מדרדר את השיח. ולצערי אפשר לראות את ההידרדרות הזאת עם השנים. אם בעבר, אתה יודע, בפלטפורמות החברתיות, היה עולה משהו שהוא עניין שהוא באמת מקצועי לגמרי, והיה מתפתח דיון מקצועי. על הדבר הזה. והיית רואה את הדיון הזה גם בין אוהדי קבוצות יריבות. הנה, לכם יש את זה וזה פה ועם זה ופה. היום זה פשוט מלחמת, אוהד את זה, לא אוהד את זה. וזה חבל, כי אני חושב
בדיוק. שהד... כאילו, לא באת ממקום של מקצועי, של כדורגל, או
הדיונים,
של אפילו...
לא בשביל, לא, עזוב אותי, אני אומר, הדיונים היו כל כך מפרים. גם את המגיבים עצמם, כלומר, אתה... אתה יכול לראות מה אחרים חושבים על הקבוצה שלך בצורה עניינית, ולפתח על זה דיון רציני, מה שאין לך במגרש. וזה חבל, זה חבל. אבל המשפטים האלה כן, ואף מילה על...
כן, זה לא רק על מי שאתה את זה, זה אומר שכאילו, אתה לא עושה עכשיו... אתה עובד אצלי. אתה צריך לכתוב רק על מה שבא לי אותי. וזה כאילו קשה, כי כבר כתבנו את זה, אבל... קופר למשל, הוא אולי אחד הכי טובים בזה ברשתות החברתיות, הוא תמיד שואל לדעתכם, תמיד מתכתב איתכם.
אני עונה.
אני אומר.
אני חושב שהיום זה
כן
חלק...
אז כן דווקא אפשר, במקום מה זה, פשוט להגיד, ואני רואה הרבה הודעות שלך שכן כך, ואתה תמיד עונה, ואני בדרך שגוב עושה דברים כאלה, קופר, אולי תכתוב גם פעם הבאה, ואז אתה לוקח את זה תשומת לבך, ואתה הרבה פעמים רוצה.
הנה, אמרת, הזכרת בקודם את אמינדר, יש לי בקשות, סוד כתבה על דן אמינדר, בתגובות, והם צודקים, צריך לעשות, אני אעשה.
הוא לא יעשה. אגב, אם אתה רוצה, הוא חילץ 8 פעמים, זה שתדע לך שחילוץ, אתה תלוי איפה במגרש,
אז עכשיו דפקת את כל מי שלא שמע, אין מישהו שלא שמע את הפרק הקודם.
קודם כל אין, שנית, המעט שכן, אני חושב עכשיו מניעים לכולה.
אני אומר, אני חושב שהיום השיח בין יוצר תוכן לבין האנשים שמתעניינים בתוכן שלו, וזה נכון לכל תחום, הוא שיח, הוא לא רק הדבר עצמו שניתן, אלא גם מה שבא אחרי זה.
אתה עושה גם שימור לקוחות.
זה לא עניין של לקוחות, זה אפילו לא שימור, זה המוצר עצמו. המוצר עצמו הוא כולל שיח, הוא חייב לכלול.
אהבתי, וזה בדיוק אגב הסיבה שהתחלנו בנושא הזה, כי אני חושב שהתת כותרת פה היא תקשורת הספורט אז והיום, גם אצלנו, גם שלנו, אבל גם איך שזה כן התפתח. וזה אחד הדברים הכי בולטים. פעם, אני עכשיו נשמע כמו זקן, כן, אנחנו התחלנו לעבוד כבר, אני לפחות, כשהתחלתי היה כבר אינטרנט, קופר לא יודע מה זה, לא סתם.
אבל היה כבר.
ככל שעזל, היה, אבל לא היה, אז היה רק טוקבקים, זאת אומרת, לא היית עונה.
לא היה רשתות חברתיות.
לא היית עונה לאנשים, זאת אומרת, אתה היית כותב, נלך עוד אחורה, אז פעם היית פשוט כותב, וזהו. אי אפשר לקטור אותך על זה, אתה לא מקבל את הפידבקים בכלל, אתה מקבל אותם אולי רק מהעורך או מהאנשים שמתקשרים למערכת. פעם אחת, אגב, כשעבדתי עם מעריב, התקשר אליי בעלים של קבוצה, לא חשוב שמות מנצרת לדעתי, ולא אהב שם איזה שורה, לא שלי בכלל, סתם אני זה שעניתי לטלפון, והוא ביקש למחוק אותה גם מהאינטרנט וגם מהעיתון. זה תת איזה, אמרתי רק לקופר הסיפורים, היום מן הסתם זה הדו שיח ככה, וזה הקטע אולי, איך אתה מרגיש אולי זה השתנה, ופה זה גם תת זה להגיד איך אתה הגעת, כי היית בתקשורת, סיכרת כדורגל עולמי, היית מגיל אפס בערך, אבל מתישהו בשלב בחיים, החלטת, וזה אחרי נראה לי היציאה לסקאוטינג והחזרה, נכון? כן. לעבוד בסוכנות סקאוטינג, זה שאתה מתמקד במשהו, זאת אומרת, אתה לוקח איזה משהו ומתמחה בו. אז אם אתה יכול טיפה להרחיב על זה, שאלה שחזרה הרבה.
תראה, אני חייב לומר שהקרדיט פה הוא לא רק שלי, מי שהעורך מדור הספורט של ידיעות אחרונות בזמנו, יוסי שבא ואמר, אוקיי, באת ממקום של בתוך הכדורגל, עבדת עם קבוצות כדורגל, למה שלא נביא לאנשים משהו מבפנים יותר? אז ככה זה, התחיל. אגב, אתה יודע מה היה הטור הראשון של הכל מקצועי? הראשון של המדור שלי המקצועי, לא הטקסט הראשון שלי כמובן, שפני 20 שנה, אלא המדור הזה, הכתבה המקצועית עם גרפים, עם מערכים וזה, זה היה למה גולסה ויניב קטן לא יכולים לשחק ביחד.
ישר בשלילי, אתה מבין?
ישר בשלילי, בדרך על מקבי, ואז היה משחק, זה היה עונה נדמה לי של, כן, זה היה משחק של מקבי חיפה בטדי, ואריק בנאדו הזיז את קטן לשחק באגף, באגף ימין, ואז אני זוכר שכתבתי על זה,
מקבי חיפה ניצחה,
נכון? ואז אני זוכר שכתבתי, שמעתי, הנה רעיון של בנאדו, לאולי איך, אבל זה לא החזיק לאורך זמן, אבל לפחות רעיון, לאולי כן להצליח לשלב ביניהם, ותשמע, זה תפס, זה פשוט תפס, באמת, אש בשדה קוצים, כאילו, אז לא דיברו בכלל מערכים לעומק, או אזורים במגרש, או חלוקה כזאת, וזה איכשהו תפס, והגעתי לשם. אגב, אני חייב לבוא ולומר שאני הייתי כזה כל חיי, אבל בכדורסל בכלל. אני, אתה יודע, אני כלומר, עד שיצאתי לעבוד בסקאוטינג, מה שעניין אותי בכדורגל זה גם היותר כזה, אפילו צהוב נקרא לזה, אתה יודע, היותר מקצועי זה היה כאילו הכדורסל, כי שם זה כאילו היה יותר הגיוני לדבר, אני לא יודע איך, גם גדלתי בבית שעה.
זה בהמשך לפרק הראשון באמת, על ענפים שכבר היה שימוש יותר נרחב בסטטיסטיקה מתוקף היותם, שיש שם בוקס סקור ודברים כאלה.
כן,
אז אתה גם היית כדורסל, אגב גם אני מהצפון, כדורסל היה,
אני אגיד לך מה, אני גדלתי בבית דתי, דתי לאומי, וזה כדורסל, לאו דווקא מכבי תל אביב כדורסל, אלא כדורסל ישראלי.
לא, הכל, אני אומר לך, היה לנו, כשערוץ הספורט הגיע אלינו, למשל בנעמי, וזה היה אירוע, הייתי בן 17 נראה לי, 16, לא יודע מה, אז היה לנו רק ערוץ אחד, וערוץ 2 הגיע כשהייתי בן לא יודע מה, וזה גם היה מטורף. זה, אני זוכר שהיה נגיד ערב הכדורסל, או זה ביום ראשון זה היה, הייתי רואה את כל המשחקים. הכל, כאילו, כן. בליגת העל.
אבא שלי, הוא עד היום, זה מה שמעניין אותו, כדורסל ישראלי, הוא לפעמים עדיין מצפה לראות את אמיר כץ זורק שלשות, גם ב-2001, אבל תן לו, הוא תמיד אומר, תן לי ראשון חולון, ככה הוא אומר. אני מרוצה. הוא יושב, רואה, והוא עוד שם. אני בשלב מסוים הלכתי חזק לכיוון הכדורגל. לא שלא אהבתי את זה מגיל מאוד מאוד צעיר. יש לי סיפורים עליי עם כדורגל בגיל 3-4, כן? אבל ברחתי לצד המקצועי, אז איבדתי את כל היתר. כלומר,
זהו, אבל כן הקפיצה הייתה, שוב, התחלת לעבוד בזה גם הרבה בכדורגל אז, שהיה כדורגל עולמי לפני היציאה לסקאוטינג. היית
הרי... כן, בשחרור מהצבא.
ראש דסק גם כדורגל עולמי, או אחד מהדסקים של מעריב עוד.
מי מעריב? ראש דסק כדורגל עולמי כזה של ידיעות אחרונה.
איך אבל, איך התמקצעת בנושא הזה? זאת אומרת, דרך העבודה נטו,
או שעושה את הדברים? אני הגעתי לסקאוטינג בזכות זה ש...
שכבר אז פזלת לתחומים האלה.
לא, בזכות זה שהכירו אותי כידען כדורגל עולמי, שזה משהו אחר לגמרי מאיש, מאיש ניתוח כדורגל, אוקיי, שאולי איתו אני מזוהה היום. והידען כדורגל עולמי הביא אותי בסופו של דבר לעבוד בחברת סקאוטינג. בחברת סקאוטינג למדתי על כדורגל לעומק, בזכות עבודה עם קבוצות, כן? בעיקר, יש כאלה שלמדתי מהם יותר, יש כאלה שלמדתי מהם פחות בעבודה עם קבוצות, גם בישראל, גם בחול.
כן.
ואז שאתה בפנים ואתה יודע איך זה עובד, אז יותר קל לך גם להביא את זה תקשורתית החוצה.
מבחינת, אתה יודע, כי יש את התפר הזה שאתה באת מהסקארטינג, אני יודע מה, אולי נעשה איזה הפסקה, כי אני יודע שיש סיפור, אני רוצה עוד סיפור, אפשר לקנות סיפור? אפשר עוד סיפור מהסקארטינג? אפשר סיפור על קרפין? אפשר סיפור... או קרפי לא אחר, אני רוצה סיפור. יש לנו זמן לסיפור?
מתי תגיד?
יאללה, אני רוצה סיפור.
על קרפין. על קרפין כן, כי על קרפין אתה יודע שיש.
לא, ניחשתי. יש לך מוסטובוי? יש לך מזיניו? מוסטובוי, אני מזיניו גם. יש לך ביט של סלגדו? אני נותן לך את כל הרכב של סלטה עכשיו.
יש לי רוי קושטה, אבל זה לא כזה סיפור טוב.
לא, תן טוב. שמע, למי שלא הקשיב, שנייה לפרק הקודם, שם יש סיפורים. אתה צריך לעשות בלבל הזה.
תשמע, קרפין הוא אדיר. קרפין היה מנהל מקצועי של ספרטק מוסקבה. ואני הסתובבתי הרבה במוסקבה, כי הקבוצה שעבדתי איתה הכי הכי קרוב הייתה צסקה. הצוות שלי הוא זה שעשה את הדוחות סקאוטינג על כיסוק ההונדה, למשל, צסקה, כשהוא היה בווי ונלו.
כן, קבוצה שחוטפת 13 למשחק.
ואנחנו עשינו באמת עבודה של כמה חודשים טובים עליו, וזה, הייתי מסתובב הרבה במוסקבה, אז פעם אחת הייתה לי פגישה עם מוסטובוי, עם קרפין, קרפין, בלבלת אותי. קרפין היה מנהל מקצועי של ספרטק, ונקבע לי פגישה. ואני מגיע למשרדים של ספרטק, ואני מחכה. רבע שעה, חצי שעה, הבן אדם לא בא, יש מזכירה, אתה יודע, אני מחכה. בסופו של דבר, אמרתי, תשמע, הוא בא, הוא מחכה לך למטה. ירדתי למטה, יורד למטה, קרפין, כולו ניטים. קעקועים, אתה יודע, הוא חושב שהוא, נו, מרקורי.
חושב שהוא מרקורי, טוב.
ואז הוא אומר לי, כנס, לא אומר לי כלום, כנס, יש לו ון. מכניסתי לוון, מתחיל לנסוע. יש נהג. יש נהג, הוא יושב, ון. הוון, בגלל שהמתחם אימונים של ספרטק, הוא לא בתוך העיר. ומוסקבה עיר עם פקקי תנועה מטורפים.
מטורפים.
אז הוא עושה את הנסיעה הזאת הרבה, מהמשרדים במרכז העיר, למתחם האמונים, זה יכול לקחת, אתה יודע, שעה וחצי, נסיעה, בתוך הפקקים, הוא רוצה לעבוד, אז יש לו משרד בוון, מאחורה יש טלפון, פאקס, טלוויזיה, ושם הוא עובד, מכניסתי לבן, דברים, הוא אומר לי, אני נוסע, הפסדנו אתמול, אני נוסע לצעוק על השחקנים, יש לנו שעה וחצי, בוא נדבר. נוסעים בוון.
איזה גדול, אני נוסע לצעוק על השחקנים.
כן, אני נוסע לצעוק על השחקנים. נוסעים בוון, מדברים, עזוב, שהוא היה מאוד מאוד ארוגנט כזה, כאילו מאוד לא עניין אותו. רק מה שלא עניין אותו, הגענו לשם, ואז התברר לי שאין לי איך לחזור.
גדול.
הוא פשוט הוריד אותי שם, ונלך לצעוק על השחקנים, ושכח מקיומי. כן, ואז בסופו של דבר נתנו את המטלה לשחקן צעיר בספרטה, שאני באמת לא יודע מי הוא, לקחת אותי טרמפ לעיר.
אולי הוא אחד השחקנים
הכי טובים. אני לא יודע מי הוא, שזה די דומה, אתה יודע שפעם אברהם גרנט, שהוא היה בפורצמות, הכריח את סטיב פינן, מגן נבחרת אירלנד, לקחת אותי לרכבת.
גדול.
אילו, אנחנו יושבים, אוכלים צהריים בזה של פורצמות, ו... אברהם אומר לי, איך אתה באת עם אוטו? אמרתי לו, לא, באתי, יש פה רכבת, זה איזה רבע שעה הליכה, מהמתחם ממונים. באתי מלונדון. אז הוא אומר לי, טוב, אני אדאג לך, סטיב, there you go,
גדול.
כן, תקח את...
He's a good friend of mine, נכון, תמיד.
אז אברהם, אתה יודע, עם הבדיחות שלו, אם אתה רוצה לפתוח ברכב, אתה צריך לקחת אותו.
גדול.
אתה יודע, כאלה, אברהם קלאסי כזה, זה. כן. כן, סטיב פינן, זה. יש כל מיני, כי אתה פוגש דמויות...
לא, גם מה שאדיר זה
ש... צבעוניות.
אתה היית הרי עיתונאי שמסקר כדורגל עולמי בעיקר, ואז פתאום אתה הולך לעבוד עם האנשים האלה, אתה מבין? כאילו ישר זה מדהים.
זה בכלל, יש דברים, תשמע, יש אנשים שאתה מעריץ כילד, ואז אתה הולך לעבוד איתם. אתה יודע, אבא שלי מורה.
המורה של המדינה, אגב, ל-2019.
נכון, נבחר למורה של המדינה, יפה.
תחקיר.
אבא שלי מורה למתמטיקה, מאוד מאוד אהוב, מהמשקיעים, כמו שאתה ממש יודע, שנוסע באמצע הלילה לעזור את הילדים שלו לפני מבחנים, ומחלק להם ממתקים. ואבא שלי, משום מה, השתרש שבכל פעם ראשונה שהוא פוגש כיתה, בשיעור הראשון שיש לו כיתה חדשה, הוא מספר עליי סיפור שקשור לכדורגל. למה זה הגיע לשם? הוא מורה
בשביל הלייקים.
ואולפנות, כן? כן? אז לפעמים זה כיתה של בנות, כדורגל לא מעניין. הוא מספר את הסיפור, למה? זה השתרש אצלו במוח שזה מה שהוא מספר. והסיפור הוא שאני בן 3, אין לי מושג אם זה אמיתי. הסיפור שאני בן 3, ואני רואה מן סיכום השבת, במוצאי שבת, בטלוויזיה של הכדורגל, ואלי אוחנה הבקיע 3 בביתר, ולאבא שלי קוראים אלי, ולאמא שלי קוראים חנה.
גדול. פאן פאק.
ואני מקשיב לאלי אוחנה, אלי אוחנה, ואז אני בא להורים שלי, ואני אומר, תגידו, על מי מדברים? על אבא או על אמא?
גדול.
אלי אוחנה.
גדול. אני אומר שזה לא בדיוק קרה, וסיפור אדיר.
וזה הסיפור, והסיפור הזה... 30 שנה, יותר.
גדול.
הוא מספר כל שנה בכיתה.
גדול.
עכשיו, אתה יודע שזה האיש שזה, ואז אתה מגיע למצב שאתה, אני אגיד, מסקר אותו. כלומר, הרבה פעמים כתבתי דברים גם ב, לא אגיד בגנותו, אבל כן. נגיד, נגד הדרך או זה.
טקטיקה,
וזה,
שמקטיקה.
וזה. כן, כאלה, וזה לא. של יוחנה. אז כל מיני דברים כאלה שאתה, גדול. שאתה עושה... אתה יודע, אבל תראה, גדלתי בבית דתי, אז, ולא היה, לא היה אינטרנט, האינטרנט היה בשנות ה-90, לא היה. אני ואח שלי בזאת 96-97, היה אל ברקוביץ' באנגליה. גם עליו, אחרי זה כתבתי כל מיני דברים ואמרתי דברים, אבל אז הוא היה מושא להרצה, אתה יודע, אל ברקוביץ', סאוטהמפטון, ולא היה לנו, היה שבת, היינו שומרי שבת, אני היום לא, אבל במשפחה, ובמוצאי שבת היינו רוצים לדעת מה קרה בכדורגל.
נכון.
היה טלטקסט.
נכון. עכשיו,
היה לנו בעיה בטלטקסט. הוא היה הפוך. ולא רק שהוא היה הפוך, הוא היה בג'יבריש. נגיד, די באנגלית, היה יכול להיות חף סופית. עכשיו, אני ואחי תומר, שאתה מכיר אותו,
כן.
פענחנו את הג'יבריש.
צופן.
פענחנו את הצופן. ברמה כזאת, שתומר היה יודע לקרוא את זה יותר טוב מה שקורה עברית, נראה לי.
גדול.
הוא היה רואה ג'יבריש מטורף. עכשיו, אנחנו היינו נכנסים, וואו, דיון דבלין כבש לקובנטרי, היינו מתים.
ואתה רואה כלום, כאילו.
כן, כלום, הוא אומר לי, קובנטרי, דיון דבלין, וואו, דיון דבלין, ואז במונדיאל, ברוסיה, בסוצ'י, אני יושב עם דיון דבלין, הוא בא אליי, אפשר לשבת פה, מייט, אתה יודע, במונדיאל.
אתה יודע מה האבסורד, כשהוא מדבר, אתה לא מבין אותו.
כן, אבל הוא איש מצחיק מאוד.
לא, אבל זה בדיוק, אגב, זה בדיוק הדברים הכי מדהימים, אולי בעבודה הזאת, שאתה גדל על אנשים מסוימים, אוקיי, ששוב, אני לא יודע איך להסביר את עכשיו, לאז, ואולי עכשיו זה קצת אחרת, לטוב, לרע, אבל פעם, בטח זה גם עכשיו אצל הצעירים, כאילו שרואים את הכוכבים של היום, זה בלתי מושג, אוקיי? הם הירח, הם כוכב צדק, לא יודע מה, בלתי מושג. ואז פתאום אתה עובד איתם, כמו שאתה אומר, כותב עליהם פתאום ביקורת וזה, ואתה פתאום, פאק יאנו, אתה מבין? זה נגיד הדברים הכי מטורפים שיש. אתה עוצר את עצמך וחושב על זה, אבל...
אבל בסופו של דבר, אתה מגלה שלמעט הסופרסטארים הכי גדולים בעולם, אני לא מדבר איתך רונלדו עכשיו, אבל גם שחקנים מובילים בקבוצות גדולות בעולם, הם אנשים שיכולים לשבת איתך. כאילו, בערב, לשתות בירה, ואתה גם תוכל לעניין אותם. והם אותך, כי...
לא רונלדו, נכון. לא רונלדו.
לא, אני אומר,
זה לא... כי הוא לא בן אנוש.
זה לא... לא ברמות האלה, אבל... אני פעם, היה לי שיחה של רבע שעה עם בופון, שאני סיפרתי לו על ישראל והפלסטינים.
גדול.
כאילו...
מאז אגב הוא שונא את המדינה, לא יודע.
אני הולך לראיין, זה היה מונדיאל 2006, גרמניה, נסעתי למחנה אימונים שנבחרת איטליה, היה שם בלבול בשעה או משהו כזה, ו... לא הגיעו עיתונאים הזרים, כלומר הגיעו רק האיטלקים שהיו שם, וכל האחרים לא באו, היה זה בלבוש, ואני במקרה כן הגעתי, אני לא יודע איך אפילו איך זה היה, ואז אומרים, אוקיי, יש זמן לשאלות לעיתונאים הלא איטלקים, אז הם יוצאים במין מיקזון כזה, אתה יודע, מהאימון, ואני שם לבד, ואז בופון עוצר, ומתחיל לדבר. ויש לך זמן, אז אתה מגיע שאתה גם יכול, וזה קטע, זה אנשים שהרצת, זה הזוי.
זה בכלל בופון, אגב, זה אדיר. לבופון גם יש איזה קטע נחשוף פה, שהוא כנראה מאוד או אוהב או מתעניין בישראל. ובגלל זה, גם ביורו, אני עכשיו לא ידעתי את הסיפור הזה שלך עליו, אבל ביורו 2016 היינו, נכון? 16, נכון? צרפת?
צרפת 16.
אז אגב, בופון עדיין היה בנבחרת, 2016, ונספר לכם, וכאילו, בסופי משחקים יש מיקזונים כאלה, זאת אומרת, הם הולכים בשביל נחש, עוצרים לרוב ליד העיתונאים המדינה שלהם, רוב האנשים לא יורקים עליך בכלל, שרושומים או שזה אנגלית, או אנגלית לא אנגלית, לא זה, ובופון, פעמיים, בשני משחקים שעולים שהייתי, עצר לידי לבד, זה אגב מאוד מאוד נדיר.
מטורף.
כי גם הדובר אהב את ישראל, וגם זה, וזה מטורף. כן, כאילו, אתה יודע, ולפעמים מה אתה עושה, אתה שואל אותו שאלה אחת, שתיים, ואתה מרגיש כאילו, לא משנה גם מה הוא עונה, זה רוב הזמן התשובות שלו, נגיד, הכדורגל לא היו מדהימות, כאילו, אבל זה פשוט מדהים שזה...
אבל אני חייב להגיד לך, שאני לא יודע איך זה אצלך, אני כבר הגעתי למצב, שזה הרבה יותר עבודה מפלז'ר, כלומר, גם אם זה פתאום משהו וואו כזה, כמו שסיפרת עכשיו, בופון, או כמו שנסעתי פעם, לפני המשחק של ישראל, פורטוגל, שלחו אותי למחנה אימונים של נבחרת פורטוגל, ואז טוב, רונלדו לא הסתכל עליי, אבל פתאום אתה יושב עם מלא מלא כוכבים אחרים.
אדריאן. זה לא חוכמה, אתה מרגיש. גם שיחק אצלכם.
אז זה כל הזמן אתה חושב, כאילו, על איך אני מביא מפה משהו מעניין, ומה אני אכתוב על זה, ואיך אני אעשה.
אז הנה, זה גם באמת ההבדל למה שגם שאלו אותה וגם... אתה דיברת על הילדות ועל זה, וכדורסל והכל, שספורט באמת הרבה בשבילנו, אתה לא שם לב, וזה עצוב לפעמים, וזה, אבל נהיה ממש, זה נהיה ממש עבודה. אתה שם לב לזה גם במערכות, לפעמים אתה אומר, רק שלא תהיה הערכה, כי עוד כדורגל ניטרלי, נגיד, אתה תמיד רוצה שתהיה הערכה, אתה רוצה שיהיה פנדל, רק שלא יהיה זה. או אתה יודע, אם יש תוצאה שהיא גורמת לך כאילו לעבוד יותר, אז האינסטינקט הראשוני שלך זה, בדוגרי זה הסיבוך. הפסקה קצרה, קופר. אני תמיד קורא לו דביבון, הוא אוהב שזלונג, הוא יאהב את החברים שלנו מזרני פנדה. פנדה זה מותג האונליין הגדול ביותר למוצרי שינה בישראל, המאזינים שלנו אוהבים את פנדה כי קל ונוח להזמין מהם, והכל באונליין מהטלפון, ככה איך שבא, לא צריך לחפש חנייה ולהישכב על מיטה בחנות עם 1,003 אנשים, לא צריך להתקרבל עם זרים, לא רק המזרנים נוחים, גם המיטות, גם הקריות ובעיקר המחירים, בפנדה תשלמו על מזרן, שליש מחיר. ככה זה כשאין חנויות ואין שכר דירה ואין שיגועים, ומי מרוויח מזה אתם? אוקיי, כן, ואני מספר גם הכלב שלי וינסנט. ואני קצת. ושמעתי שגם דוב נבון. אוקיי, זה נחשב סיפרתי, אמרתי. פנדה נותנים לכם גם 100 ימים לישון על זה. 100 ימים, לא אהבתם את המזרן, אתם יכולים להחליף, לקחת כל הכסף חזרה, עד כדי כך פנדה מאמינים במוצר שלהם. יש מבצע פסח מיוחד, מזרן פלוס מיטה זוגית במחיר אגדי, יענו אגדה עם היי, אני מצחיק כבר איזה שבוע על הבדיחה הזאת, אני רוצה פידבקי, תגידו לי זה מצחיק. מזרן פלוס מיטה זוגית במחיר אגדי. אוקיי, יש כמעט 1,000 שקל הנחה, גם ככה באתר pandazizi.co.il על הצירוף הזה, אבל עם קוד הקופון POD, יש כפל מבצעים. אז קדימה, מיטה במזרן החל מ-2,999 שקלים בלבד, pandazizi.co.il, pandazizi.co.il, תשנו טוב, תשנו פנדה, תשנו כמו קופר. אנחנו משלמים את הפרק הזה, כמו שאמרנו, בין הסיפור בישי לבין שאלות של אנשים, על דברים טיפה יותר חשובים.
אוקיי.
אז בוא נשאל ככה. ועכשיו אנחנו כבר נגיד לכם, לכל אלה שאלו, תודה לכולם, ננסה להגיד את השמות של כל מי ששאל, קופר, לא צריך שתשובות ארוכות, לא חייבים, כאילו, פשוט יכול גם אם לפעמים זה ירגיש לך פשטני, אתה יכול להרגיש. אז אם היית צריך להגיד בגדול על הבדל טקטי או הבדלים טקטי, שואל רונן בלנקי, בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, כרגע, כיום, שמכבי תל אביב כבר עם ון ליוון, לא משנה, לא יודע מתי אתם מאזינים לזה, מכבי תל אביב בלי דוני, מה נגיד אתה צריך, אתה שם את את האצבע, אין, הכי בולט שיש נגיד, הבדלים.
הבדלים טקטיים.
כן. אני שואל את השאלה קשה, אתה יכול לגוון, נגיד אני הוספתי פה, שאם אתה רוצה להרחיב אולי מה, במשפט גם מה ון ליוון עשה, הדבר הכי פשוט שהוא עשה, אתה יכול, אבל השאלה של רונן היא על הבדלים טקטיים.
אוקיי,
אבל
השאלה זו טובה.
תודה רונן.
אני זורק מה שעולה לי לראש, כי אני משתמש כל מיני דברים. תסתכלו על הדרך, בא מכבי תל אביב ובא מכבי חיפה, מתחילות את ההתקפות שלהם. מכבי תל אביב יש לה תבניות משחק, זה אגב גם משהו שאנחנו מלמדים הרבה בקורס, אם אני חוזר לפרק הקודם.
כל טוב.
תבניות משחק, ואחת הגדולות שבהם היא מניעה כדור, בסבורית, הוא נמצא בקו של שני הבלמים, הם מניעים את הכדור, ג'רלדש עולה גבוה לאגף ימין, ואז מכבי תל אביב נראית שהיא מניעה כדור עם כמו שלושה בלמים כזה. נכון? מה זה עוזר? שבעצם, זה עושה הרבה דברים, אבל אחד הדברים שאני רוצה להתייחס אליהם בקשר להבדל, זה עושה שאם שלושת הבלמים מניעים את הכדור, יש הרבה יותר חופש לשחקני הקישור לעמוד בעמדה גבוהה, ויותר מאפשר לפרץ, לגולסה, לעשות תנועות שתומכות בהתקפה, ואנחנו רואים כמה מצבים הם מגיעים מהעונה. מכבי חיפה לא מכניסה את אחד המגנים שלה לקו הבלמים. אז בתחילת העונה ראינו אותה עושה, אגב, מה שעושה מכבי תל אביב, הכנסה של סבורית, שזה במקרה או שלא במקרה ון לובן, קוראים לזה, מכנים את זה, תחילת הנעת כדור בסגנון הולנדי. אוקיי? היא עשתה את זה גם עם איביץ', אבל זה. מה שעשתה מכבי חיפה בתחילת העונה, זה להוריד את חוסר רודריגס לשחק ליד הבלמים, וכשזה, כשעושים את זה, יש לזה יתרונות אחרים, אבל הקשרים באופן אוטומטי נמשכים אחורה, אתה מרוויח אותם בענת כדור, אתה פחות מרוויח אותם קרוב לשער של היריבה. עם זאת, שימו לב מה קורה במשחקים האחרונים במכבי חיפה. הסתכלו למשל על המשחק האחרון נגד מכבי, שוב, האחרון לפני ההקלטה
הזאת.
מכבי נתניה.
זה כנראה היה גם האחרון.
יש בעצם המגנים דווקא נשארים למטה, מכבי תל אביב יחד מגנים ובלמים מניעה את הכדור, והקשרים יותר גבוהים. למה? כי מכבי חיפה מנסה להשיג יותר מספרים מהקשרים שלה. אנחנו רואים את נטל אביב והכניסות שהוא התחיל לעשות לתוך הרחבה. אבו פאני יומי מרחוק. את אבו פאני, אנחנו רואים את הימים. יש הבנה במכבי חיפה שגם הם צריכים יותר מספרים מהקישור. אי אפשר להסתמך רק על השלישייה הקדמית. ואחד הדרכים, אחד הדרכים לעשות את זה, זה לשחרר קצת את הקשרים מהנעת הכדור, ולהשאיר אותם גבוה, ופה הם הולכים ונהיים יותר כמו מכבי תל אביב, רק בדרך אחרת. כל אחת עושה את זה בסגנון אחר. זה הרעיון שחשבתי על הבדלים כרגע.
תודה רונן. עמרי שובל, אני נשאר באותו נושא. אם אתה ברק בחר, זה אתה לא, כי הוא גם בקורס. עזר, נגיד, יש עכשיו מכבי תל אביב. אתה צריך לנצח את מכבי תל אביב. אגב, מתמטית, אנחנו נראה לי שנינו מסכימים שזה יצטרך לקרות עכשיו. נכון. זאת אומרת שמכבי חיפה, קשה לנו להאמין שתוכל לזכות באליפות למרות יתרון נקודה, בלי לנצח.
אני לא יודע אם זה קשה להאמין.
אני אגיד זה על עצמי. אני מרגיש שאני חושב שהסבירות של מכבי תל אביב כרגע לאבד נקודות, ואני אומר את זה אחרי הדרבי, מול כל יריבה שהיא לא מכבי חיפה, היא סבירות נמוכה יותר מאשר מכבי חיפה לאבד נקודות מול כל קבוצה של מכבי תל אביב. כאילו אני מרגיש שעכשיו מכבי על גל, ואם יונתן כהן יחזור וכל זה, יהיה להם קשה לאבד נקודות. שוב, אני אומר את זה אחרי איבוד נקודות. כך שאני מרגיש שמכבי חיפה תצטרך 4-6 בשני המשחקים שנשאר נגד מכבי תל אביב. ככה אני חושב. אוקיי? אז נגיד, והשאלה של עמרי שובל היא, שאתה רוצה לנצח עכשיו, אתה צריך לנצח עכשיו. מה הרכב שהיית מעלה? האם הוא דומה? האם הוא...
תראה, אין כל כך הרבה...
אופציות אחרות.
כן, אין הרבה איך לשחק עם זה, ואני גם יוצא מנקודת הנחה שברק בחר ישיר את המערך, בניגוד לתחילת העונה, נגיד המשחק הראשון נגד מכבי תל אביב, שעוד עשה כל מיני שינויים, הוא לא נמצא במקום של לעשות שינויים גדולים במערך. אני כן רוצה, אני כן חושב גם שהוא תמיד יעלה עם השלישייה החזקה באמצע, אני מדבר על חזקה, בוא נקרא לה הגנתית, עם אבו פאני, לוי ורודריגס ביחד. מה שאני כן חושב, זה על איזושהי הפתעונת. שימו לב, בבני יהודה, הקישור המרכזי היה אשכנזי וחזיזה.
אתה אומר, שים את חזיזה באמצע?
אני אומר שאם הוא רוצה ללכת על שחקן יותר התקפי באמצע, כמו שהוא עשה עם שרי, גם נגד מכבי תל אביב וברוב המשחקים, דווקא ללכת על חזיזה באמצע. למה? כי חזיזה יודע יותר טוב משרי לברוח מהאמצע לצדדים, וליצור יתרון מספרי באזורים האלה, וחזיזה יודע להוציא התקפות מעבר מהירות מהאמצע. אני, לא ששרי לא יודע לעשות את זה.
אתה פותח אבל גם עם חזיזה, גם עם נגיד... אצילי, אני חושב, גם שרי, גם רוקביצר, שאתה מניח אחד.
אני חושב
רודריגז, אבו פאני ונטל אביב.
שאחד נח, כן. כן. אבל אני אומר, אם אתה עושה את השינוי, ואתה מחליט ללכת על כן. כולם ביחד,
קיצה, תוציא כותרת,
דווקא חזיזה באמצע.
קופר נקודתיים, שרי לא צריך לשחק נגד מקביטל. תוציא כותרת, לייקים. או בעצם דיברנו כמו בהתחלה. למה אבל אתה? אוקיי. אורן יוסיפוביץ' שלו, יפה, שאלה, אתה זוכר איך, איך הכרנו מקצועית, או איך הכרנו בכלל? כי אני לא זוכר את הפעם הראשונה, ואגב, שאלו אותי את זה, ויש אנשים שיודעים שהם חברים טובים.
לספר את הכל?
אני יודע, מקסימום נשים ביפים. תתחיל, ביפ!
טעם, לא, נדמה לי שחבר משותף...
בוזי, סופר עליו, אגב, כאן בפרק אחד הקודמים, אם יוציא ספר, תקנו.
שאל אותי נו. אם יש לי דרך לעזור לחבר שלו שיש לו בלוג על ספורט.
זה אז לפני שעבדתי בכלל.
כן.
וואו.
שיש לו בלוג, היה לך בלוג, נכון?
היה איזה משהו, כן.
פעם נתת לבוזי לכתוב אצלך
נכון,
בבלוג.
נכון, על גליל עליון,
הוא כתב מלא שמות
כן,
של
כדורסל. כן, סטיב מלוביק, וזה אותה טור שכולו שחקני כדורסל.
ואז הוא אמר לי זה, זו הפעם, לא, זה לא פעם שנינו חברים, זו פעם ששמעתי לראשונה את שמחה.
שמחי, שמחי, שמחי.
נהיינו חברים,
בפגיש... לא, לא בברזיל 2014 זה...
שם באמת נהיינו חברים, כן. הפגישה הפיזית הראשונה...
אוקיי, בטוח פוקר.
לא, לא פוקר.
דמת.
הייתה בבר, שאני הייתי עם בוזי, החבב, ואתה היית עם סגל, שהיה פה בפודקאסט.
איש יקר.
ושם נפגשנו, אבל כן, אני חושב שהחברות בינינו נוצרה בעיקר ב...
היינו מוטה, אני אספר לך, במונדיאל 2014, 18 לילות באותו מלון. זוכר? 18 לילות במלון הוא שבסר פאולו.
החתונה שלך, שהברזתי ממנה.
כן, אגב, אגב, גם בוזי.
כן. אבל, באותו סתם, יום. הייתי באמת חולה,
כל טוב. אגב, זה שבע שנים לפני תמול שהקלטנו, זאת אומרת, לפני שבע שנים היה באותו יום קלאסיקו 4-3, ומכבי תל אביב הפועל ירושלים כדורסל, דתי ירושלים ניצחה ביד אליהו באיזה 28 הפרש, וכמעט גם היה דרבי של כדורגל, וזה היום שעיתונאי ספורט בחר להתחתן בו.
יפה, אז זה היה, אתה אומר, זה היה 2014.
כן.
זה היה לפני המונדיאל.
נכון.
כבר הזמנת אותי לחתונה שלנו, אז כבר היינו חברים. כן.
אבל גם הזמנתי את, סתם, סורם קשרים. אז אני באת לי לזה סיפורים מהטורנירים הגדולים, יש המון, אני כרגע מתבאס שאני לא זוכר כמוך את הסיפורים, כמו קרפי, דברים כאלה. אני רק זוכר שביום הראשון שנכנסנו למלון הזה, שזה היה בסאו פאולו, אז באו ועשו לנו כזה הסברה, אמרו לנו בשעות הערב, אל תפנו ימינה מהמלון, תצאו רק שמאלה. מהמלון. לא מפחיד בכלל.
אל תפנו ימינה.
לא מפחיד.
אתה רוצה סיפור על הרגע הזה של אל תפנו ימינה?
נו.
זה לא היה איתך, אבל.
לא, אתה מבין?
באותו ערב של המלון הזה בסאו פאולו, אמרו אל תפנו ימינה, ואז בערב רציתי ללכת עם עוד כמה ישראלים שהיו שם למסעדה, לאכול ארוחת ערב, והלכנו לפקידת קבלה במלון, ואמרנו לה, אם יש לה המלצה בשבילנו. ואז היא אמרה, כן, יש מסעדה, ת, 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 אבל אל תיקחו סתם מונית מהרחוב, אני אזמין לכם מונית מה...
רספשן.
כן, מחברה שאנחנו מכירים.
כן.
מזמינת המונית, נכנסים למונית, דבר ראשון שעושה, הוא פונה ימינה.
גדול.
נוסע, עכשיו, הנהג הזה, יש לו טלוויזיה על הדשבורד, הוא רואה לייב, חילוץ באש חיה, של, של בני ערובה, באיזה עסקת נרקוטיקה,
כן.
איפשהו בברזיל,
כן.
עם שדר כמו שדר כדורגל, שמשדר פריצה על הבניין הזה, הוא ככה על זה מתלהב, לא מסתכל על הדרך, נוסע 160 בתוך העיר, ימינה. למה אמרו לו ללכת ימינה? הבנו אחרי שהוא פנה. שם היה אזור של הקהילה היפנית.
קוריאנית לדעתי.
יפנית, יש גם קוריאנית, אתה היית בשוק
הקוריאני. כן, אכלתי, עשיתי וידאו על זה.
נכון.
אל תמצא את הקטע.
יפנים. יש איזה, בסאו פאולו, יש את הקהילת היפנים הגדולה ביותר מחוץ ליפן בעולם. יש שם השבחת גזע. אתה רואה אנשים עם פנים יפניות, וגוף של לוחם MMA ברזילאי. בלי חולצה. זה הז'אנר. עכשיו, אתה שם, מוריד אותנו הנהג בכתובת של המסעדה, אוקיי? היה מפחיד, יורדים ברחוב פחד אלוהים, המסעדה סגורה. עכשיו, אתה עומד בדלת, מה אני עושה, מה אני עושה, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, מפחיד לך, אתה רואה דלת פתוחה של מסעדה אחרת, אתה נכנס אליה. יפנים. לא יודעים מילה אנגלית, תפריטים רק יפנית. יושבים במסעדה, אומרים מה נעשה, פשוט הצבענו על מנות. כשאני אומר מנות, אני מתכוון לאותיות שלא הכרנו. וקיבלנו כל מיני מנות, חלק היה אכיל יותר, חלק היה אכיל פחות. בסוף, הגיעה מנה, אתה מכיר בסימפסונס, במנגינת פתיחה, שיש את הדג הרוטט הזה?
כן.
כאילו יוצאים אותו מהרדיו-אקטיבי?
כזה.
כזה בסגול.
גדול.
רוטט, חי. אתה נוגע, אתה שומע פח.
עזוב אותי.
לא נגענו בזה, והם התעצבנו שלא אכלנו, היה לא נעים. לא משנה, יצאנו מזה בשלום.
אני נזכרתי עכשיו בסיפור, נראה לי זה היורו, נראה לי זה היה בצרפת, אתה קיבלת כרטיס צהוב מהוועדה המארגנת, מאשר או מכחיש, אתה זוכר? אני זוכר את זה. בעיקרון אתה מותר לך לצלם, הרי...
ירדתי לדשא.
בוא נגיד שנשלחים מישראל, אתה נשלח
כ... אתה מוציא אותי, הישראלי הברברי.
אתה נשלח כעיתונאי, כצלם, כמלהק, כמפיק, כהכל, ערכת איש אחד, וקופר צילם לידיעות, כאילו, את עצמו, סטנדאפ, כאילו, על רקע אימון. אז יש רבע שעה שמותר לך לעשות את זה. ויש זמן שאסור. וכבר היה כנראה אסור או משהו כזה, והוא ירד קרוב מדי לדשא או משהו צילם, ואני ראיתי את זה מהזווית שלי, שגם אני כמובן. צילמתי אחרי הזמן, ואני רואה אשכרה רושמים אותך, וזה כאילו כרטיס צהוב.
כן, כן.
כרטיס צהוב, מניפים לך כרטיס צהוב.
מניפים.
מניפים לך, כאילו,
בא מישהו,
עוד טעות אחת אתה הולך הביתה.
בא גנן,
כעיתונאי.
מישהו שנראה כמו גנן,
כן.
שמניף לך כרטיס צהוב בפנים.
כן.
הרגשתי ז'וסווה באותו רגע.
בוסניה, אגב, כזה דבר, בוסניה, ארגנטינה, מרץ, סליחה, מונדיאל 2014 בריו, המשחק הראשון שלי. במונדיאלים, אחרי המשחק, אני פעם ראשונה לומד מה זה המיקזון, מה סיפרתי קודם, שאתה בא והכל, נספר לכם רק, אתם כבר יודעים את זה, אבל לא יודעים עד כמה, יש שני אנשים, אגב, כולל כולם, יש שני אנשים שהם חוצנים, זה מסי ורונלדו, זאת אומרת, אפילו נאמר, הרבה יותר נגיש משני אלה, חשוב להסביר, זה שניים שהם באמת, כמו שאתם מדמיינים, הם באים, 400 עיתונאים, בוף, 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 הם לא עוצרים רוב הזמן, רונלדו אפילו לא מסתכל. כשהוא לוקח יורו, וזה קורה באופן נדיר, הוא עוצר ולפעמים טיפה מדבר גם לו. קיצר, מסי עובר, ברור שהוא לא עוצר לאף אחד, או שרק לחבר'ה שלו, ובא עיתונאי בוסני, בוסני הזה, וזה מה שהוא עשה, אגב, שחושבים שרק הישראלים לפעמים הם כאלה. מסי, I love, ניסה למשוך אותו, מסי, מסי, משך אותו בשתי ידיים.
פיזית.
תקשיב, אני שמעתי את השיחה, הוא קיבל יותר מצהוב, הם רצו להחזיר אותו, רשמו את השם שלו, הכל, הוא התחנן על החיים שלו, מה הג'וב, מה זה, מה זה, בסוף השאירו אותו, רק שתבינו, שם זה מאוד רציני, הדברים האלה, כי אתם בטח זוכרים את הסיפור שאני לא יודע אם סיפרתי פה, אבל כשעדן עזר היה פה עם בלגיה, באצטדיון טדי, אז גם יש אותו דבר בסוף, רק שזה קצת אחרת, ופתאום אתה רואה מישהו ששם משפחה שלו לוזון, והוא לא מאמן, בן של אחד מהלוזונים שהם לא מאמנים, ובן של זמר מאוד מאוד מפורסם, אני לא טועה, שיש לו עיניים בגב. והוא אומר לעדן, כאילו הוא רוצה תמונה, והוא לא נותן לו, ואז הוא אומר את הצירוף המיליון, אולי, הלו עדן, פיקצ'ר, פיקצ'ר, מה קרה? ככה.
פיקצ'ר, פיקצ'ר, מה קרה?
פיקצ'ר, פיקצ'ר, מה קרה? אז הנה, גם בבוסניה יש את זה, עיתונאים אפילו עושים את זה. עוד שאלה, אורי אסלן, השינוי הצפוי בברסה, מה אתה מעריך באופן בולט שיהיה? איך זה ייראה? האם זה יהיה טוב? בגדול על מה שאתה חושב.
לא, אנחנו כבר רואים את זה, זאת אומרת, זה לא שינוי צפוי, זה שינוי...
אולי הזמן, כן.
שינוי שכבר קורה חודש.
כן.
וואי, יש הרבה מה לדבר על זה, ברצון עברה לשחק עם שלושה בלמים, שינה שיטת משחק לגמרי קומן, זה מעלה מאוד התקפית את ערכו של דס, שגם הבקיע צמד במשחק האחרון.
חבר.
מה שמעניין אבל ביותר בדבר הזה, זה שמי שמשחק חלוץ עכשיו בברצלונה הוא דמבלה. חלוץ באמצע. עכשיו אנחנו מכירים דמבלה, שחקן שבא מהצדדים, עם הדריבל והמהירות וזה, פתאום הוא צריך ללמוד להיות חלוץ מרכזי על קו ההגנה, ללכת אחורה, קדימה, להסתכל האם הוא באופסייד, האם הוא לא באופסייד, מסי וגריזמן מאחוריו, זה שינוי מאוד מעניין, זה מצליח בינתיים בענק, וזה הצליח הכי בענק במשחק מאוד קשה, נגד ריאל סוסיאדד בחוץ, אני גם הייתי הפרשן במשחק האחרון. זהו, תזכור שעוד שני מחזורים קלאסיקו, ושם נדע, אם זה עובד, אז זה עובד.
שאלת המשך שלי, אז אתה פרשן, יש פה בארץ הרבה מאוד שטוענים שנגיד רק איש מקצוע, זאת אומרת, שחקן או מאמן עבר, צריך פרשן, בפועל אנחנו רואים שאגב, גם בארץ מן הסתם היו הרבה מקרים ועדיין יש שלא, וגם בעולם, למשל NBA, אנחנו רואים מקרים כאלה, אם אתה שואל אותי, ולא, אבל הדעה שלי היא באמת שאפשר גם וגם, תלוי במינון, תלוי עד כמה, מי שלא היה שחקן יכול לחפר על זה בדברים אחרים, שאני מניח שאתה עושה ואני לא צריך להגיד. שוב, אני מאוד משוחד לגבי איך שאתה מפרשן, האם אתה יכול לשתף קצת על איך זה נולד, ואיך אתה מנסה באמת להתגבר על החסרון הזה, זאת אומרת, אתה, אין לך סיפורים מחדרי הלבשה, אתה לא שיחקת, אין לך את העניין של מנטליות, אתה צריך לחפות על זה בנתונים, בהבנה, בהכנה.
כן, אני חושב שיש לפרשנות משחק, יש לה שלושה שבילים שמובילים אליה. השלב הראשון הוא השלב שהוא שייך למי ששיחק את המשחק בעיקר, וזה ניתוח טכני, בוא נקרא לו, של פעולות, שזה חשוב, למה הכדור הלך גבוה, למה המסירה הזאת הייתה לשם, משהו שמי שלא שיחק כדורגל ברמות גבוהות, בטוח לא יכול לפרשן בצורה מספיק טובה. בזה לשחקן עבר תמיד יהיה יתרון. אבל יש עוד שני שבילים. אחד, זה ידע. הידע, הכוונה היא להכיר את כל השחקנים, מה הם עושים, מה הם אוהבים, מה הם זה, האם הקבוצה משחקת ככה, מה קורה כשהיא משחקת ככה, לדעת כל מה שאתה יכול, על כל מה שיש, ואז מן הסתם, להתאים לסיטואציה את הדברים. והשביל האחרון, הוא לנתח מקצועית, בזמן אמת. ובשביל לעשות את זה, לא צריך להיות שחקן עבר, ולפעמים עדיף לא להיות שחקן עבר. אולי מאמן עבר כן, שחקן עבר לא. ואני חושב שבשני הדברים האחרונים, אני טוב, אני גם עובד עליהם כל הזמן, אני עובד על זה כל הזמן, אני מתכונן יחסית הרבה זמן לשידורים, ואני חושב שזה עובר מצוין, גם אם טכנית, הבן אדם שעושה את זה לא יודע להגיד, הוא הכניס את הרגל לכדור טיפה למעלה, טיפה למטה, כי זה לא רק שם. עכשיו, זה גם טוב, כן? אבל הפרשנות יכולה לבוא מכל מיני כיוונים.
ואתה נהנה, מאוד.
מהפרשנות?
כן, אתה אוהב את זה.
אני אוהב את כל מה שאני עושה.
לא, אבל אני אומר זה כאילו, עם הזמן שעבר גם נראה שאתה עכשיו מרגיש הרבה יותר בנוח, והרבה יותר...
כל דבר שאתה עושה בחיים, אני חושב שברגע שאתה... יודע לעשות אותו טוב, ויודע ממה אתה גם מקבל יותר לעצמך, וגם נותן יותר לאחרים, אז אתה עושה אותו יותר טוב. כן, אני נהנה מאוד גם מהכתיבה, אני נהנה מאוד גם ללמד.
אומרים הרי שמי שלא טוב לשחק, אז הוא צריך או לכתוב או לעשות, ואני חייב להגיד שאתה גם טוב בלעשות, כי אני הבאתי אותך לאמן קבוצת פנטזי. לימן, לנהל והכל, חשוב שידעו, כי מדי פעם אנחנו זורקים על זה יציאות פה, ואף פעם לא ישרנו את הדורים, אז נספר שקופר ואני מחזיקים. קופר קצת יותר, הייתה לי קבוצת פנטזי, ב-NBA, פנטזי NBA, בוא נגיד שפנטזי פוטבול זה איפה שאנחנו מאוד מאוד רציניים, אולי אפילו הכי רציניים, אני יכול להעיד על עצמי, הכי רציניים מכל הפנטזיז שלי, פנטזיז, ואז היה NBA, ולא לקחתי את זה כל כך ברצינות, והייתי בתחתית, אולי אפילו מקום אחרון, לא יודע מה, ואז הבאתי את רכש העשור, קופר, ואני זזתי הצידה, כדי להפוך לקצין תקשורת של המועדון, שגם זה כבר אני... כן,
בהתחלה היית קצין תקשורת מעולה.
הייתי עושה שם דברים ופוטושופים ושטויות, וגם בזה ירדתי, אז תדעו שקופר הוא טוב בכל הענפים, הוא פשוט בחר להתמקד בכדורגל כפרסונת תקשורת. כן, הייתה אליפות, קיבלתי כסף.
בפוטבול זכיתי השנה?
כן, נכון, טוב, זה לא צריך לדבר, זה היה ממש מבאס. מחזור אחרון עקפת אותי. אלון כהן. האם לדעת קופר יש מקום בכדורגל המודרני לשחק בלי חלוץ 9 כמו שעשות בהרבה משחקים קבוצות כמו יובה, סיטי, נאפול, יונייטד, ברצלונה וכו? די תשובה בגוף השאלה, אבל מה אתה חושב על בכלל העמדה הזאת?
אני אקח את זה לשאלה, למשהו יותר רחב קצת. העמדות הולכות להיעלם מכדורגל. כאילו, לא עוד שנה, לא עוד שנתיים.
פפיזציה,
פפיזציה. בוא נגיד, לא יודע מה, 10 שנים... עכשיו, איך רואים את זה? רואים שהיום שחקנים יודעים לשחק בהרבה מאוד עמדות, נקרא להם עמדות, כן? אבל זה בעצם בהרבה מאוד מקומות במגרש, והם יודעים לעשות הרבה מאוד דברים, בניגוד למומחיות של פעם, אז היום שחקנים צריכים לדעת לעשות הכל עם הגול, וזאת אחת הסיבות גם שאותו חלוץ 9 קלאסי קצת הולך ונעלם יותר מקצת, אז המשחק הולך לשם, ובהחלט שיש מקום, ושוב, זה יהיה עוד ועוד. אני מאמין שאנחנו ממש הולכים למקום שידברו על... מערך כדורגל ממש יהיה כמו פלסטלינה, כאילו, יהיה אפשר למעוך אותו, ואז הוא יהיה קצר מצד אחד, ועווה מצד אחר, וארוך מצד אחר, או עווה ודק, ו... זה אגב, הולך להשתנות.
שם של מאמן שאולי עכשיו לא הכי, בוא נגיד, במניותיו בעלייה, סילבס, אני לא זוכר אם זה היה באחד הפרקים המוקדמים של הפודקאסט, או באיזה רעיון לוואלה, הוא אז כבר אמר שעוד כמה שנים לא יהיה עמדות, עוד שצריך להפסיק לדבר רק על עמדות והכל, אז הנה נתתי.
לא, תראה, אנחנו משתמשים בעמדות.
ברור.
כי...
אגב, זה בהרבה ענפים.
כן, זה דרך להסביר.
כן.
כן? להגדיר מישהו, להסביר, גם כשאני מנתח, גם כשאני מנתח, נגיד, לתלמידים על, על, על המסך, מי זז לפה, אז אני צריך להגיד, המגן הימני, כי הם לא מכירים כל השחקנים בעולם ומכירים, ויודעים את היכולת שלו.
כן.
אנחנו צריכים להבין שהוא מגן ימני, שיודע לעשות ככה וככה, והנה פה הוא נכנס לאזור הזה. אז הדבר הזה הוא חשוב להגדרות שלנו, והוא ימשיך להיות חשוב ציבורית, תקשורתית, אבל בתכלס, במשחק עצמו, העמדות הולכות ונעלמות, וצריך להבין את זה גם פה. ובוא נחזור לפרק הקודם, להבנת משחק.
כן.
להבנת משחק, כדי... הבנת משחק היא חשובה גם כדי לדעת לעשות כל מיני דברים, ולא רק פעולה אחת. וזה הולך ומעצים את זה עוד יותר. לכן אומר, כל עוד יותר לא ילמדו את זה פה, עוד יותר זה יתרחק.
לגמרי. בוא נשאר קצת באירופה, אז שואלו, אורי אסלן שואל על מה יהיה עם האנגליות בשלב הבא בצ'מפיונס, אבל בוא נלך רחב.
לא כבר שאל שאלה.
נכון, אבל זה...
נכון,
אבל אסלן. אז אני לוקח את השאלה שלו ומוחק אותה על האנגליות, עם כל הכבוד למה שמוטלה עושה בשעות הפנאי. בוא ניקח את הטופ 8 ותמשיך. בא לך? איך זה ייגמר? הנה הוא מתחיל.
לא, תשמע, אני יכול להגיד, אבל זה התבטא ב...
תראה, יש לך את ה... בגלל שיש את הדרך, אתה מבין?
אבל כן, אבל אם היינו, כמו שתמיד אני... אין לי בעיה, אני אגיד. אם היינו מאמרים, לא היינו עובדים מה שאנחנו עושים, כן? אם היינו מאמרים, יודעים הרבה יותר טוב בלאמר מכל אחד אחר.
נכון.
אני לא מתיימר לבוא ולהגיד מה אני
זה. כן, חשוב להגיד שאל תשימו כסף על מה שקופה, תשאירו להוסיף כסף על מה שאני אומר ולטעות.
אפשר להמשיך, אבל בוא נלך, תן את המשחקים.
ביירן פריז.
ביירן.
סיטי דורטמונד.
סיטי.
ריאל ליברפול. ויגיד ליברפול.
ריאל.
ידעתי. אני עשיתי פה מסיח. ופורטו צ'לסי.
פורטו.
עכשיו, לדעתי זה הולך, מי מצטלב עם מי, אני כבר שכחתי.
זה הולך בייר נגד פאפ.
נכון.
ואז כן. אני אומר בייר
נכון.
מביסה את פאפ.
מביסה.
ריאל מנצחת את פורטו, ואז יש לך גמר בייר.
אתה מבין? איך, איך ריאל שוב, זה מדהים, אה? אז ביירן...
שוב, זה לפי האימור הזה שלי.
בסדר, ביירן וסיטי אגב הם שתי... אתה אומר מביסה, אבל זה הפרט המעניין, מביסה.
כן, וגם פורטו על צ'לסי.
כן, בסדר. אמרת פורטו צ'לסי? לא, זה נכון, פספסתי את זה.
עם כל ההגנה, עם כל ההגנה של צ'לסי.
כן.
כרגע, אגב, פורטו בכלל היא סיפור...
כל מה שאנחנו מדברים על אינטליגנציה ודברים,
ולהשקעה וחוכמה
ולנסות.
לאתר אותם בגילאים צעירים, לא רק זה, בכלל פורטוגל היא הדוגמה הכי טובה לאיתור שחקנים ופיתוח שלהם. אתה רואה את ספורטינג, מה שהם עושים שם באקדמיה, את בנפיקה, גם הקבוצות היותר קטנות.
בגלל זה אגב, דוגמה שאני תמיד נותן, שמנסים להגיד נגיד על זהבי ובחירות שלו בקריירה שלו היו נכונות, אני אומר שיש בחירה אחת מהותית. טעות אחת מהותית בקריירה שלו, וזה לא לחזור למכבי, וזה לא לצאת לסין, וזה לא להמשיך ל-PSV ולא לאיזה משהו אחר. הטעות שלו זה להעדיף את פלרמו הזויה וה-900 מאמנים, שברור שהתחלף מאמן ואז אתה כבר לא תהיה נספר אליהם, כן, את המגה-סטאר, והוא לא היה מגה-סטאר, בוא נגיד, לשון המתה, במונחים של פלרמו, ולא לספורטינג, שפיני זהבי סידר לו, ואז אתה ממשיך עם פיני זהבי וספורטינג וכל זה, ואתה יודע מה יכול להיות, אם... כן? כן, יש פה רמת
אתה יודע
יד?
שיותר ויותר שחקנים,
נו.
היום משתמשים בחברות מיוחדות לסקאוטינג, כדי לבצע סקאוטינג הפוך. שהחברות האלה יאתרו להם, איפה כדאי להם. להם לשחק.
מדהים.
עכשיו, הדוגמה הכי קלאסית היא של חברה הולנדית בשם SCI, ש... בא אליה ממפיס דפאי. ממפיס דפאי שיחק במנצ'סטר יונייטד, לא היה הצלחה גדולה, והוא רצה ללכת למקום הנכון. אז הסוכן שלו יצר קשר עם אותה חברה SCI, שהיא נותנת שירותי סקאוטינג רגילים, בוא נקרא לזה, כן? ואמר להם, תשמעו, אולי הוא הביא את הרעיון, אולי נעשה משהו אחר. ממפיס חשוב לו כך וכך וכך. אוקיי, בוא נשמע. עשו פגישה, ואז אומרים, אני רוצה להיות הכוכב הראשי, נגיד, דברים ששחקן אומר שחשוב לו, כן? אבל מעבר למה שחשוב, הם הלכו ובדקו את כל ההיסטוריה שלו, באיזה מערכים הוא מצליח, באיזה סגנון כדורגל, האם שלוחצים גבוה, האם שעומדים נמוך, האם שהוא משחק חלוץ, או שהוא משחק כנף, ואז נתנו לו רשימה של 5 קבוצות. שאמרו לו, תשמע, אלה 5 קבוצות הכי מתאימות, בסופו של דבר, אחת מהן גם הציעה לו הצעה, זאת עליון, וההמשך ידעו, עכשיו, אתה יודע, רודפים אחריו, נגיד, ברצלונה וזה. וזה דבר מדהים, אתה אומר פה עם זהבי, אתה צריך ללכת, לא לקבוצה הזה. ו, אתה יודע לך שהרבה מאוד שחקנים ישראלים, לא יודע, לא הרבה מאוד.
שמע, אתה יודע את ההסבר. איטליה, אתה אומר, וואלה, איטליה, אתה חושב זה, אבל פלרמו זה לא קבוצה טובה לעבור, מה לעשות?
כן, אתה לך ששחקנים, אמרתי הרבה שחקנים, לא הרבה, סליחה, אבל יש שחקנים ישראלים שפעמים מתקשרים אליי, ואומרים לו, תשמע, יש לי הצעה מאירופה, מזה וזה וזה, ומזה וזה וזה. מה אתה יכול לספר לי שישכנע אותי לכאן או לכאן? והאנשים האלה צריכים איש מקצוע בתשלום, לא אותי, שיעזרו להם את זה, יעזרו להם בדברים האלה.
או אותך בתשלום.
לא, 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 אני לא יכול לעשות את בתשלום, יש לי תפקידים אחרים שהם סותרים. אבל זה גם חלק ממה ששחקן רוצה, אתה יודע, רוצה לקדם את עצמו בקריירה.
שתי שאלות קצרות, נשאר לנו דקה שתיים, קלטנו המון, אל תדאגו, ואולי אמרתי, להפציץ את האינבוקס של קופר בבקשות. אז תשובה קצרה, באמת חצי דקה, דקה. חמישה חילופים למשחק, איך זה משנה הכנה למשחק?
לא באופן מהותי.
אני אשאל אותך זאת אחת. משה חוגג נותן לך סמכות ותקציב זהה לזה שביתר קיבלה בשנה החולפת, מה הדבר הראשון שאתה עושה? זה יניב חזן שואל.
וואו.
חוסם את הטוויטר של משה חוגג.
לא, תראה, אני אחזיר אותנו לפרק הקודם, אין ברירה.
חבר'ה, היה פרק שהקלטנו עם קופר, תחפשו אותו בפיד.
אותו פרק של כדורגל טיפש ושחקנים זה וזה וזה. בתא ירושלים, בוא נגיד, אתה אומר, אני צריך לעשות משהו אחד, אני לא רוצה לוותר על הסגל, אני רוצה לקחת את מה שיש ולהשתמש ברובו. הוא חייב להביא זרים, שהאיכות שלהם היא אחרת לגמרי ממה שיש לישראלים.
זה הבנת משחק. למדתי.
כן, זה. שחקנים שמבינים את המשחק. אגב, בהקשר הזה, אתה יודע, אני במקרה בדקתי את זה הבוקר, כמה פעמים אתר מסר העונה לשוע כדור לתוך הרחבה. כלומר, ששוע קיבל את הכדור בתוך הרחבה, כן. כשאתר היה השחקן שמסר, כמה?
אני מאמר בין 0-2.5.
אתה פוגע בדיוק, אם מורידים קרנות, שאתר מרים ופוגע, התשובה היא 1.
יפה, זה היה טוב, אה?
שוע לאתר 3.
גדול.
אני מדבר איתך על 26 משחקים.
מדהים. שכאילו, מה שטוב זה שהרבה אנשים אומרים את הדבר, אבל אומרים אותו בערך, ואז אתה בא עם נתון כזה, ומראה נגיד לחוגג, או למי שצריך, את ה-truth בפרצוף. קופר היה ממש כיף, נגמר הזמן.
היה מולה.
אתה הראשון שגם אחרי 3 שעות איתו, אני מרגיש שלא הספקתי כלום. אז באמת, תרגישו חופשי. אורי קופר, הכל מקצועי בעברית, בפייסבוק, יש לו עכשיו גם אינסטגרם, תעקבו, יש לו טוויטר, מי שלא זה בטוויטר במקרה. אפשר לשלוח אינבוקס פשוט וזה, ואני גם מחלק את הטלפון שלו במסווה, בקוד של טלטקסט. אגב, טלטקסט, שרחתי להגיד, בהולנד עדיין משתמשים בזה, באופן מובהק. זאת אומרת, המשפחה של אשתי ככה בודקים תוצאות, בטלטקסט.
לא מאמין.
כאילו, בשבילם זה אינטרנט בטלוויזיה.
אבל לא בג'יבריש.
ככה סיימנו. לא, הם רואים את זה בעברית ויודעים איך שהוא לקרוא את זה. אז תודה, קופר, היה טוב. רק נזכיר את, באמת, פרגן לקורס הסקאוטינג שלך. אפשר לשמוע בפרק הראשון איך וכל זה ומה ועוד סיבות. וידיעות אחרונות.
וויינט.
מפרשן בוואן. וויינט, נכון. והיה פרק קודם איתו, אז תאזינו. וזהו, היה לי כיף, ממש.
מעולה גם לי.
איזה כיף. זה יותר כיף, אגב, מסתם להיפגש במרפסת בשזלונג. בוא נעשה מעכשיו שכל השיחות בינינו מוקלטות, וזה יכול להיות אחלה. זה תודה למוטלה, תודה לאיתי, תודה לכל החברים שלנו מכל המקומות. עד כאן להפעם. תעשו טוב.